חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש. מה שלומכם הלילה הזה? איתי באולפן, לא אחר מאשר אורי כהן, הטכנאי שלנו. אנחנו פה בצוות מורחב לתת לכם את המיטב ואת המירב, כדי באמת בעזרת השם להתחזק לקראת מה שקורה באוקראינה. מה קורה בשמעון הצדיק? יקיריי, האם בורא עולם מאותת לנו במוצאי שביעית, בן דוד מגיע. וכן הלאה, ננסה להבין קצת מה זה נוגע אל כל אחד מאיתנו, כיצד אפשר להתחזק. כל מה שקורה בעולם הרי עבור ישראל הדבר הוא, ולכן אנחנו ננסה להתחזק בכמה דברים. אני היום בשידור חי, כאשר שבוע שעבר, לא יודע מה שמעתם, אבל שבוע שעבר הייתי בארצות הברית, אי שם בנחר. אז נספר קצת, לא חוויות, אנחנו לא באנו לעשות חוויות, אבל בואו נספר קצת רשמים שחזרנו מארצות הברית. שלוש החלטות שהחלטתי בלי נדר, החלטות השקפתיות נקרא לזה כך. ננסה לראות כיצד אפשר להסתכל נכון על הדברים, כיצד אפשר באמת לא להתחרט, או אם מתחרטים אז לפחות שנלמד מהטעויות שעשינו. ננסה להבין כמה וכמה סיפורים שקרו שם בארצות הברית כדי שיחזקו אותנו. ומעל הכל, כיצד נשארים אופטימיים, למרות שהסביבה מסביב קצת שונה. טוב, יקירי, אז בואו נתחיל. מה אתם אומרים? שלוש החלטות. שלוש החלטות שקיבלתי לעצמי בלי נדר. ככה, אתה יודע, אני אוהב לקחת לעצמי פרויקטים בזמן טיסות. כי יש לך הרבה זמן לחשוב, יש לך הרבה זמן, אתה יודע, ללמוד. ושלוש החלטות. החלטה ראשונה זה על מה אתה מתמקד. תקשיבו טוב. שלושת ההחלטות האלה, כמובן, זה החלטות שאנחנו עושים אותן על בסיס יומי, כל אחד מאיתנו. זה לא רק על בסיס יומי, זה למעשה כל רגע ורגע, כמעט, פוטנציאלית, אנחנו בעצם בוחרים שלוש בחירות או שלוש החלטות. ואיזה שלוש החלטות? אני אציין את ההחלטות קודם, ולאחר מכן אנחנו ננתח אותן לגופן. החלטה הראשונה זה על מה אתה מתמקד. על מה את מתמקדת. פירוש דבר, יש לפנינו המון 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 דברים שקורים, שאנחנו שומעים, שאנחנו רואים, שאנחנו מריחים, שאנחנו מרגישים, לא משנה מה. ואנחנו למעשה בוחרים מתוך שלל הדברים שאנחנו רואים, מה אנחנו רוצים להתמקד על. זאת אומרת, אני יכול להתמקד בכל מצב נתון על הדברים הטובים שממולי, ועל הדברים שפחות טובים. אני יכול להתמקד על הדברים שיחזקו אותי, ועל הדברים שיחלישו אותי. אני יכול להתמקד על היתרונות או על החסרונות, על הפתרונות או על הבעיות. פירוש הדבר, בכל רגע נתון יש לי אפשרות, מעין זכוכית מגדלת כזאת, שאני אוחז ביד, במודע ולא במודע יותר, ואתה יודע, אני שם לב לדברים מסוימים. עכשיו, אם נהיה אמיתיים, הרי הכל נמצא בפנינו. אתה בוחר על מה אתה רוצה להתמקד, ותרף נלמד כיצד זה בא לידי ביטוי בחיינו. ההחלטה השנייה היא מה המשמעות של הדבר. מה זאת אומרת, מה המשמעות? קורה לך משהו בחיים, אתה עובר משהו בחיים. איך אתה מגדיר את זה? טרגדיה, קומדיה, אתגר, ניסיון, משבר, פיטורין, הזדמנות חדשה. איך אתה מגדיר מה המשמעות של הדבר? ואני אסביר מה אני מתכוון. זה לא רק על מה אני מתמקד, זה בתוך מה שאני מתמקד, איך אני קורא למה שאני מתמקד. מה הכוונה? למשל, הרי כאילוסטרציה נחמדה, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה שיכניסו אותו לקופסה יחד עם 400 איש איתו, עם מספר שירותים מצומצם, אוכל ברמה בינונית, ואין אפשרות לפתוח חלונות, ומסכה לאורך כל הדרך למהדרין מעל של האף ואף ואף. נכון, אף אחד לא היה רוצה שישים אותו בכזו קופסה, בטח לא ל-15 שעות, ובטח ובטח הוא לא היה מוכן לשלם על זה, נכון? יופי. אז למה כולם שרוצים להגיע לאיזשהו יעד בחול, למשל ללוס אנג'לס, הם נכנסים לקופסה כזאת שמכנים אותה במקרה או לא במקרה מטוס, במשך של 15 שעות, עם עוד 400 איש אימם, עם אוכל ברמה בינונית, מספר שירותים מצומצם, עם מסכות מעליו כל היום, ואתם מוכנים לשלם על זה. נו, מה? למה אתם עושים את זה? למה אתם מוכן לעשות את זה? הרי לפני כן אף אחד לא היה מעלה על דעתו שהוא יהיה מוכן לדבר כזה בכלל. אלא השאלה היא מהי משמעות שאנחנו נותנים למה שקורה לנו. וכיוון שבנידון הנ"ל, אנחנו מבינים יפה מאוד, שאין לי שום אפשרות אחרת להגיע ליעד שלי, אלא אם אני אהיה בתוך הקופסה הזאת, אז לכן אני אהיה מוכן לשלם, ואני לא אתלונן, כי אני מבין שזה חלק מהתהליך, חלק מהתוכנית. שימו לב טוב, אם הייתי חי שכל דבר שקורה לי בחיים, זה חלק מתוכנית אלוקית, ולא רק שזה חלק מתוכנית, אלא אין אופציה אחרת. נכון? אף אחד מאיתנו, כשהוא נוהג ברכב, הוא לא מתעצבן, למה אני לא יכול לעוף? למה אתה לא מתלונן שלא יכול לעוף? כי אף אחד אחרי לא עף, זה לא בא בחשבון בכלל. בסדר? אז אתה מבין שזו הדרך היחידה שלך לנסוע במכונית. במידה והמכונית התקלקלה, ואתה נוסע מתחבורה ציבורית, אתה יכול להתלונן, למה קורה לי כך או אחרת? כי אתה, יש לך למה להשוות את זה, אתה מבין במידה מסוימת שאולי אין לך ברירה. אבל במקרה הזה יש לך ברירה. אבל אם הייתי חי באמת בהרגשה שלא רק שאין לי ברירה, אלא הברירת מחדל שאני נמצא בה כעת, זו הברירת מחדל הטובה ביותר בעולם, כי כך בורא עולם שם אותי. אז מהי המשמעות שאתם נותנים למה שקורה לכם? פירוש דבר, אדם לא ענה לכם לטלפון, התקשרתם לחבר, שלחתם הודעה לא יודע מה, ולא ענו לכם, התעלמו מכם כליל. מה המשמעות של הדבר? האם המשמעות שחבר שלכם מתעלם מכם? הוא ברוגז? הוא לא רוצה לדבר איתכם? הוא מסנן אתכם? או שהמשמעות של הדבר שהוא מאוד עסוק, ואולי הוא לא שם לב, אולי הוא לא הוא היה תרוד במשהו אחר, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו בוחרים בכל אירוע בחיים, במודע או לא במודע, לשים לו תווית. מה אומרת הסיטואציה? מה אומר המקרה הזה? אז ההתמקדות הראשונה, ההחלטה הראשונה אמרנו זה על מה אתה מתמקד. ההחלטה השנייה זה מה המשמעות של הדבר, וההחלטה השלישית, מה אתה הולך לעשות. פירוש דבר, דיבורים, דיבורים, מחשבות, מחשבות, תכלס. מה אתה הולך לעשות? כי המעשים הם אלה שיבנו אותך. המעשים זה מי שיעשה אותך מי שאתה. כי כל מתנת חינם לא תישאר. זה אחד השיעורים מחטא העגל. בפרשת השבוע שלנו, אירוע מזעזע, שמזעזע את כל העולם היהודי לדורותיו. חטא העגל. הכיצד הדבר יכול להיות? תחשבו, עם ישראל, אחרי 10 מכות במצרים, אחרי קריאת ים סוף, סך הכל 49 יום, לא תגיד לי אחרי שנתיים, אתה יודע, אז מה נושא את שלו? 49 יום, משה רבנו מודיע, אני עולה להר סיני ל-40 יום ו-40 לילה, חכו, הנה אני מגיע. בגלל שבושש משה מלבוא, סך הכל יום אחד הבדל, לא יכול, אי אפשר לחכות יום אחד, אי אפשר לחכות שבוע, מה הלחץ, מה אתה צריך כל כך עכשיו מישהו, מה קרה? אז אנחנו לא באים, אנחנו לא יכולים לדון את דור המדבר, אבל חז"ל כבר אמרו שכל זה היה כדי, במידה מסוימת, להתיר עריות בפרהסיה, פירוש הדבר, תחשבו על עם ישראל, זו הרגשה לא פשוטה, מעמדו בניסיון, לא קל, תחשבו. עד לפני 49 יום, בוא נגיד 40 יום לפני מעמד הר סיני, הכל היה בסדר. לכאורה, מה זה הכל בסדר? אכלו מה שהם רוצים, התנהגו בגדול איך שהם רוצים. הרי למה אנחנו אוכלים מאכלי חלב בשבועות? מדוע אוכלים מאכלי חלב בשבועות? כי שוב, מעמד הר סיני, ופתאום מתברר, שחיטה, מליחה, כל הלכות השחיטה, אולי אפילו גם... כל מה שאנחנו צריכים לדעת לגבי כלים ובשר וכדומה, ופתאום, אז רגע, אז עכשיו אוכלים בשר, חלב, כי איך שוחטים ואיך פה, ונו, אז כאילו, מה זה הבלגן הזה? כביכול, אני אומר בלגן. ולפני זה הכל היה מותר לנו בגדול, לא הכל הכל, אבל אתה יודע, הראיות מסוג מסוים. בקיצור, פתאום כל האיסורים האלה, תחשבו, 613 מצוות, נופל עליהם. אז בתוך תוכם היה כנראה איזושהי מידה של, אתה יודע, מרידה כלשהי, לפי דרגתם, כן, אנחנו לא באים להעביר ביקורת, אבל מבחינתנו זה איזושהי נקודה ש... צריכה לעורר אותנו גם, כי בפנים, כל אחד יחפש בפנים, ואתה צריך להיות אמיתי עם עצמך. כי אם יש לך רצון פנימי לא הכי קשר, לא הכי ישר, לא הכי אמיתי, אתה בטעות או לא בטעות יכול למצוא את עצמך במקום הזה. כי בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. הבעל איתם, פותחים. אתה יודע, לא נסיים בעדך, אבל אתה יודע, אם אתה רוצה, הנה, פתוח. ולכן הנקודה הזאת היא שהם לא עמלו, הרי כל הדרגות שהם קיבלו, הם היו בעשרת המכות, והם בקריעת ים סוף, ובמעמד הר סיני, שום דבר לא היה על ידי עמל. הרי זה ההבדל בגדול, בן אדם שזוכה בלוטו, הוא מתבשר שהוא זכה ב-80 מיליון שקלים. ויש אדם שעמל עבור הכסף שלו, והוא שווה אפילו הרבה יותר מ-80 מיליון שקלים. אני מכנה שהייתי בלס וגאס, למשל, היה איתנו אדם, ושהוא מוגדר כמיליארדר. מיליארדר פירוש דבר בדולרים, כן? לא מיליארדר בשקלים, זה גם יפה, אבל מיליארדר בדולרים. והוא לא, הרי כל מי שזוכה בלוטו תמיד אומרים שהוא משתגעים והם מאבדים את הצפון למה המיליארדר הזה לא מאבד את הצפון? למה הוא יציב, הוא רציני והוא תורם והוא ראש המים וכאילו, למה אצלו החיים לא משתמשים? אז כל אחד מבין כי אחד הסיבות זה ההדרגתיות, המעשים. זה שזכה בלוטו ביום אחד נהיה ועכשיו חייו הולכים להיות בכיוון מסוים שהוא אפילו לא מודע עד כמה. אבל מצד שני, זה שעמל ועבד ובהדרגה קיבל מה שהוא קיבל, זה יחזיק אצלו הרבה יותר זמן מעמד, כי זה בצורה יותר טבעית. ולכן, שלוש החלטות שעליהן מדבר על תוכנית הנ"ל. נקודה ראשונה, על מה אתה מתמקד בחיים? על הטוב, על הרע, על המכוער וכן הלאה. האם אתה מתמקד על מה המשמעות של הדבר? מה הכותרת שנותנים לאירוע שאתם קורא לכם עכשיו? מה אתה הולך לעשות עם הדברים האלה? מה אתה הולך לעשות? איפה אתה יכול להתחזק? איפה אתה יכול להבין שבורא עולם מנסה אותך? אז בוא נתחיל. על מה אתה מתמקד? אז כך, אני במסע שלי בארצות הברית עברתי כשש מדינות. התחלתי באטלנטה, עברתי לשיקגו, אחרי זה עברתי למיאמי, אחר כך דאלאס, סליחה, יוסטון, דאלאס ולס וגאס. למה אני אומר לכם את זה? מכיוון שבמיאמי פגשתי רב מאוד יקר בשם הרב יצחק לסרי. יהודי יקר מאוד שלמד פה בארץ בפרויקט שנקרא נר לאלף. פרויקט שבעצם הכשיר רבנים צעירים לצאת לגולה ולחזק את אחינו הפסורים בעולם. אבל אתה יודע, זה לא פשוט בכלל, ושאתה מנסה, אתה יודע, למצוא את מקומך בעולם, יש אתגרים, ויש מלחמות. מה זה מלחמות? אתה יודע, מלחמות של שליטה, ושל כוח, ושל כסף, ושל אינטריגות. ובתי כנסת בחול הם לא בדיוק כמו בארץ, כי בתי כנסת בחול, לא בכל המקומות, אבל בהרבה מקומות, יש נשיא הקהילה, ויש בורד, הם קוראים לזה, זה ועד, שמחליט כך, מחליט אחרת, ואם הרב לא בדיוק מיישר קו עם הוועד שלו, אז לפעמים ועד אומר לרב, אוהבים אותך, אבל חפש מקום אחר. כי בעל המאה הוא בעל הדעה הרבה פעמים. אז זה אתגרים לא פשוטים. ובפרט אם הרב רוצה ללכת על פי ההלכה, ובצורה תדע, מסודרת, וכמו בארץ, עם הגיורים. וואו, שם יש תופעה, אני חייב לשתף אתכם, גיורים, בפרט ביוסטון. מה? אני אומר לכם, זה חוויה לראות את זה. אמר לי הרב המקומי, הרב יעקוביאן, עד כדי כך, הדבר הזה עוצמתי פה. שאם הייתי מגייר פה על מה שנקרא מכל הבא ליד, הייתי פותח חסידות חדשה. חסידות גר. כמו שיש חסידות גור, להבדיל, חסידות גר. הוא אומר, היה לי פה מלא גרים. יש פה תופעה מאוד מעניינת, אומר לי ביוסטון, שמזכירה קצת את האנוסים בספרד. מה הכוונה? תקופת האינקוויזיציה בספרד. הכנסייה הקתולית בעצם מכריחה יהודים לעבור על דתם ועל דעתם, ויש כאלה שמצליחים לעמוד בניסיונות ואפילו מתים על קידוש השם. אבל יש כאלה שבעצם התנצרו. אבל התנצרו לא בגלל שהם רוצים להתנצר, אלא בגלל שהם חששו לחייהם. והם הופכים להיות האנוסים, אנוסים בספרד. פירוש דבר, הם מקיימים את המצוות בסתר, כלפי חוץ הם נוצרים לכל דבר, אבל בתוך תוכם הם יהודים לכל דבר. אבל כמובן שאם החיצוניות היא כזאת והפנימיות היא אחרת, יש איזשהו קונפליקט. ויש לך איזשהו, לפעמים לא יותר, חס ושלום, אבל אתה יודע, אתה יכול להתנהג איך שאתה רוצה בחוץ. תחשוב שהיית בבית שלך עם ציצית וברכות, וכל ובחוץ אתה מוריד כיפה ולא שום דבר, ואתה נראה ככל הגויים בית ישראל. אז מה? אז זה ניסיונות, ולכן הרבה מאוד לצרנו הרב באמת התנצרו באמת. ויש קהילה מאוד גדולה ביוסטון של נוצרים שהם אוחזים שהם האנוסים של ספרד. זאת אומרת שהם שומרים על כל מיני דברים, סממנים יהודים. למשל, מישהו הראה לי, יש לו ציצית בסלון, תלויה על הקיר. בסדר? בסדר, כל אחד עם ה... הם גויים לחלוטין. מדליקים נרות שבת, מעין מקווה כזה, לא משנה, מבעיה, לא משנה, כל מיני מנהגים כאלה מוזרים. מאוד אוהדי ישראל, כמובן. והם מתחתנים רק בתוך הקהילה שלהם שעל הצד והם יהודים, אז שישמרו, אבל הם פשוט לא יכולים לדעת כזה דבר, כי אתה יודע, הזמן עושה את שלו, מספיק שזה סבתא אחת, הייתה גויה וכבר שלום על ישראל, אז ככה שהם בכל זאת, אבל מתחתנים רק בתוך המשפחות שלהם כביכול. למה אני אומר את זה? תראו, יש מהם כמה גרי אמת, אבל באמת, שמחליטים להתגייר, אבל באמת, זה לראות את זה, זה מאוד יפה לראות את התמימות שלהם. מה זאת אומרת? הייתה שם איזשהו גרת צדק, שהיא הלכה עם אחד בקניון. ובחור ישראלי, שעדיין לא שמר שבת, ויש להם ניסיונות מאוד גדולים שם, יש להם ניסיונות גם בשבת, גם בקשרות, וגם בנישואין, שלא יהיה התבוללות. לצערנו הרב, הישראלים יכולים מאוד מאוד ליפול בהתבוללות, זה אתגר לא פשוט. בקיצור, הישראלי עובד בעגלות. בעגלה, בזמן קריב ומרמן, פירוש דבר הם עובדים בארצות הברית בקוסמטיקה. כל מיני מוצרים, בוא נמרח על זה, נמרח פה, נמרח שם, ומנסים להפעדות את האנשים לקנות את מוצריהם. טוב, עכשיו, הם מנסים ליצור קשר עם הלקוחות, כי תחשוב, זה קניון, אנשים הולכים ונכנסים ויוצאים, והם צריכים לתפוס אותם איכשהו שיסתכלו על המוצרים שלהם, יתעניינו בהם, אולי גם יקנו בעזרת השם. ואחד הניסיונות הקשים זה שבת. מדוע שבת? מכיוון שהקניון מחייב אותם לעבוד בשבת. אין דבר כזה לא לעבוד בשבת אם יש לך חנות בקניון, כי הקניון בא לשרת אנשים, וזה לא מעניין אותם מה הרקע הדתי שלך או הרצונות הדתיים שלך, זה לא משנה, אתה רוצה חנות בקניון, אז תיישר קו עם הקניון בבקשה, כי הקניון בא לשרת אנשים, ומבחינת הקניון לא שייך שחנות תהיה סגורה יום אחד השבוע, לא שייך. ואני מכם עושים הרבה מאוד סירוס נפש, לא יודע, לא בררתי את זה הלכתית לכל הצדדים, אבל למשל אחד מהם סיפר לי, שכיוון שזה חנות שלו, וכיוון שהוא לא יכול לעשות בדיוק איזשהו שותפות עם גוי, כי בכל זאת זה עדיין שלו, וכולם יודעים שזה שלו, אז הקניון מחייב אותו להיות פתוח בשבת. אז הוא מעמיד גויה, מעמיד אישה לא יהודיה, שפשוט מאוד תעבוד על המחשב, וכל קליינט, הקליינט שמגיעים, פשוט תדחה אותו. אני אגיד, לא, פשוט אנחנו לא מוכרים כרגע, יש לנו מצבע במחשב, אז תבואו יום אחר. שמעתם? זאת אומרת, על מנת לשמור שבת, הבחור הזה משלם, לא תגיד שהוא לא מרוויח, הוא משלם למישהי שתרחיק קליינטים. למה? כי הוא לא רוצה, הוא לא רוצה חלל שבת, הוא לא רוצה להרוויח כסף של, שאין בו ברכה וכדומה וכדומה. ולא תגיד שזה יהודי חרדי, אתה אומר, שמה, בסדר, לא, יהודי דתי מאוד, זה לא משנה. אלא מדובר פה על בחור שאם אתה רואה אותו ברחוב, הייתי בטוח שהוא חילוני בכלל. אני אומר לך, שהוא גם לא תמיד הולך עם כיפה, זאת אומרת, הוא מתחיל להתחזק, הוא רוצה לשמור שבת, נגיד שהוא לידי, הוא שם כיפה, אבל שהוא נכנס לחנות שלו, אז הוא הוריד את הכיפה, כי כולם מכירים אותו בלי כיפה, כי לא הבינו מה קרה לו פתאום. אבל הוא שומר שבת, אתם מבינים את זה? אני ראיתי כמה וכמה סיפורים שם של מי קם חי ישראל, אני אומר לכם. אני רואה שם איזה בן אדם בבית כנסת, זה גם כן ביוסטון, אני אומר לו, מה אתה עושה בחייך? במה אתה עובד? אני שואל אותו. אז הוא אומר לי, אני עובד את הקדוש ברוך הוא, ואני מתעסק בנדלן. שמעתם? אני שואל אותו, מה אתה עובד? תגיד, אני ברוך שם ריל סטייט, נדלן, ברוך השם. לא, אני עובד את הקדוש, ברוך הוא. אני מתעסק בנדלן. אתם מבינים איזה הסתכלות? זה לא יאמן, צריך לנשק את האנשים האלה, זה קודש קודשים, אני אומר לכם. ושוב אני אומר, זה אנשים לא שנולדו דתיים, ואתה אומר, בסדר, אתה יודע, מכוח הנסיבות הם ממשיכים מה שהם חונכו על. לא, זה אנשים שהם לא דתיים. והם חזרו בתשובה, והם... יפה. טוב, בקיצור, אז אני חוזר לזה. אז במיימי פגשתי יהודי בשם הרב יצחק לסרי, שוב פעם אחד הרבנים מנר לאלף ששלחו אותו לגלות, והוא מתמודד עם דברים לא פשוטים, ובטח היה טוב, אחרי זה פחות טוב, ואחרי זה טוב, אחרי זה עוד פעם פחות טוב, ועד שהוא בונה קהילה, כבר מישהו מהקהילה, כאילו, אתה יודע, אינטריגות של כסף פתאום, בקיצור, תגידו תודה שאתה בארץ ישראל. עד שבשלב מסוים הוא ספר לי, אני מגיע למצב, מצב כלכלי לא טוב, אבל ממש לא טוב הרב. אני מדבר על שאין לי כסף לעשות שבת. אתה מבין? אין לי איזה ארגון שעומד מאחוריי ונותן לי מזכורת, כלום. בגדול אני אמור לבנות קהילה, ומהקהילה, אם הם יחליטו שהם רוצים לשלם לרב, אז זה הפרנסה שלי תהיה. אבל אם עכשיו זרקו אותו מהקהילה, או שמישהו שהשתלט שם על הקהילה שם, ובעצם שם את הרב בצד, אז הרב פתאום אין לו מזכורת. והוא צריך שם שכירות לבית שלו, וצריך לילדים והכל. ומסגרות לימודיות לילדים הן מאוד יקרות בחול, זה לא כמו בארץ. אז יש ניסיון של פרנסה מאוד קשה. והוא אומר, הגעתי למצב שאין לי איך לעשות שבת. והוא הולך ככה קצת עצוב. הוא אומר שפתאום הוא רואה אדם מבוגר כזה. אפילו לא יהודי, הוא היה הודי בכלל. יש שם על ספסל, והוא רואה את הרב ככה, ואז הוא אומר לה, ההודי הזה אומר לרב, אני אגיד לך למה אתה לא מאושר. עכשיו הרב מסתכל עליו, כאילו, מה זה קשור אליך? כאילו, מה? הוא אומר, אני אגיד לך למה אתה לא מאושר. אומר לו, הרב, למה לא מאושר, אתה חושב? אז הוא אומר, כי אתה מתלונן כל הזמן. עכשיו, הוא לא מכיר את הרב או משהו כזה, פשוט הוא נותן לו איזה מראה בפנים כזאת, תדע לך, אתה מתלונן כל הזמן, בגלל זה אתה לא מאושר. עכשיו, הרב, מה, אני לא שמתי לב לזה אף פעם. אתה יודע, אף אחד מאיתנו לא שם לב למה, איך שהוא מתנהג, אנחנו שמים לב, אבל אתה לא, את לא שמה לב, סליחה שאני אומר את זה, אני עובר לשון נקבה עכשיו, אבל זה נכון לכולנו, אבל את לא שמה לב, אתה לא שמה לב שאתה מתלונן המון, המון. כאילו זה כבר, אוקיי, נו, בוא נשמע את הנאום היומי, את התלונות השבועיות, החודשיות וכדומה, שזה בדרך כלל אותן תלונות. עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם ועוד פעם. אז אומר לו, ההודי זה, תדע לך, תפסיק להתלונן. תתחיל להגיד תודה על כל מה שאלוקים שלכם נותן לך. נותן לו מוסר, אתה מבין? ואז הרב, תבין, כיהודי שעובד עם עצמו, אמר, אתה יודע מה? יש בזה מן הנכון. אני מקבל על עצמי להתלונן פחות. אמר לו, ההודי, לא, 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 לא. קח שבועיים עכשיו, אל תתלונן בכלל. שבועיים אתה לא מתלונן בכלל. טוב, הרב שמע את זה, והחליט שהוא עושה את זה. שבועיים אני לא מתלונן כלום. טוב, חוזר הביתה. חוזר הביתה, ואיך שהוא נכנס, אשתו אומר לו, אתה יודע שאנחנו נכנסות שבת. ומתחילה, כמובן, מה זה להתלונן? לספר לו את המצב, שהמצב הוא לא פשוט. אז רב אומר לאשתו, תקשיבי, אני קיבלתי עצמי קבלה שאני לא מתלונן. בואי נעשה את זה ביחד, לא נתלונן על כלום, רק נודה לקדוש ברוך הוא. תודה על הכל, על הכל, על הכל. אמר לו, אישה, מה זה קשור תודה? עכשיו תקשיב, אין לנו איך לעשות את השבת, עם כל הכבוד לכולם פה. נכון, אבל את מאמינה, אומר לה, שהקדוש ברוך הוא יכול לזון ולפרנס אותנו עכשיו? מאמינה? אמר לה, תגידי שאת מאמינה שהקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה, הוא יכול לתת לנו עכשיו את הצרכים שלנו של שבת. כל מה שאנחנו רוצים לשבת, בורא יכול לזמן לנו. אמר, בסדר, אני מאמינה. לא, תגידי, אמר לה. בוא נגיד את זה ביחד, שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שבורא עולם יכול, בעזרת השם, מה שנקרא, הוא לא צריך בעזרת השם, אבל כאילו אנחנו בעזרת השם, שבורא עולם יזכה אותנו לכל מה שאנחנו צריכים השבת הזאת. והיא אמרה את זה איתו. אני מאמינה באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא יכול לזכות אותנו שכל מה שאנחנו צריכים לשבת יהיה לנו. הוא אומר לי, הרב, זה לא סיפורים, זה לא דמיונות, אבל איך שאנחנו מסיימים להגיד את זה, נכנסה מעטפה מתחת לדלת. הרב, מעטפה של מה?
של מס הכנסה, מה אתה חושב?
סתם, לא. מעטפה שהיה כתוב עליה, שבת שלום. בתוך מעטפה היו $500. הרב תבין, אני גר בבית עם כמה קומות, היהודי היחיד שגר למטה, הוא לא קשור בעליל אלינו, הוא אפיפון חייזר. לא קשור, הוא לא מכיר בנו בכלל, הוא רואה אותנו בכלל רוצים לדבר איתנו. זה לא הוא, לא יודע מי זה, לא יודע איך זה, אבל מה שאנחנו ראינו בחוש, די להתלונן. תתחיל להגיד תודה על מה שיש לך. ומבחינתנו, זרי העבודה שלנו, להלל. ואם כבר דיברתי על מיאמי, כמו שגם גד אלבז שם, אז הללו. הללו כל גויים, שבחו כל האומים.
גבעות בין הסמטאות צלילים ומנגינות מתחיל לפתע לגלות שמיים של זהב ירושלים בוקר סתיו מה שהוא קורה עכשיו זה לא במקרה או סתם חלום נשנה את העולם היום נשימה ומודה לך כוס ישועות עזב שם השם מקרא
תלו את השם כל גויים שבחו איי 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 כל האומים
תלו את השם כל גויים שבחו איי 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 כל האומים תלו את השם כל גויים שבחו איי 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 כל האומים
אז איפה היינו? יקירה, אנחנו מתמקדים על משהו. על מה אתה מתמקד? זוהי הבחירה הראשונה, ההחלטה הראשונה שאתם צריכים לעשות. לא משנה איפה אתם נמצאים עכשיו, לא משנה מה קורה איתכם, על מה אתה מתמקד? על מה, על מה, על מה? כי אני אומר לכם מראש, אני לא נביא ולא בן נביא, אבל אני אומר לכם כך, אם אתם מרגישים הרגשה לא טובה עכשיו, 100%, אתם מתמקדים על משהו לא טוב. אם יש מרגשה טובה, מלא איזה יופי, החיים טובים, 100%, אתם מתמקדים במשהו טוב. אם זה נכון, המשוואה הזאת, אז בואו נבין גם ההפך, שבמידה ונתמקד על משהו טוב, אני ארגיש טוב. במידה ונתמקד על משהו לא טוב, אני ארגיש לא טוב. מאוד מאוד פשוט. וכל העניין הזה זה פשוט לעבור לשבת בכיסא של הנהג של הרגשות שלנו, ולא לשבת ליד שמישהו כביכול לוקח אותנו. החיים עצמם סוחבים אותנו. ולכן תמיד אפשר להתמקד במה שאנחנו בוחרים. תכן דוגמה למשל. אחד הרבנים מצפון הארץ שמתעסק עם נוער. סיכוי הרבים, אתה יודע, מזכת הרבים, נוער צעיר. נולף עם ישראל, הבן שלו, ילד בן 3, נפטר. פשוט לא קם בבוקר. טוב, מקרה באמת מעציב, לא פשוט בכלל. וכמובן באו בשבעה לנחם את הרב. באו מצד אחד תלמידי חכמים, שמכירים אותו כרב, שלמדו אותו אולי בכולל. ומצד שני גם הגיעו הנוער הצעיר שהרב מחזק אותם. שני קצוות עולם. אתה רואה את אלה נראים כך, ואלה נראים אחרת. אז חלק מהבחורים הצעירים, אתה יודע, הגיעו גם אפילו, אתה יודע, ממש כיבדו את המקום, שמו כיפה, אבל אתה רואה שהכיפה היא לצורך האירוע. ואז אחד מהצעירים, היו שוב איזו קבוצה של 8 חבר'ה שבאו, אז אחד הצעירים ניגש לרב, לחש לו משהו באוזן. ולחש שהוא סיים ללחוש לרב באוזן, הרב קרן מאושר, כאילו מאוד מאוד, כאילו, אמר לו, וואו, תודה רבה, אני לא מאמין, ברך אותם, חיבק אותם, והם יצאו לדרכם. ואז אחד האנשים שהיה בשבעה, שאלת הרב, מה הוא לחש לך באוזן? סתם מעניין אותי, מה שימח אותך כל כך? אתה יודע, בכל זאת, אנחנו מבלים, מעניין אותי, מה הוא אמר לך שכל כך שימח אותך? אמר לו הרב, אני אגיד לך, הוא הבטיח לי בשם כל החבר'ה האלה פה, שאת השבת הקרובה, הם עומדים לשמור לעילו נשמת הבן שלי, אומר. וזה שימח אותי, אתה לא יכול להבין עד כמה. אמר לו האדם השני שישב שם, אמר לו, סליחה שאני, אתה יודע, הורס לך פה את החגיגה, אבל הם בעצם אמרו לך, לא שהם הולכים לשמור שבת הקרובה, הם בעצם אמרו לך עוד משהו, שבת אחרי אנחנו מחללים. נכון? מה הוא אמר לך? אומר לך, את השבת הקרובה אנחנו נשמור לנשמת הבן שלך. במילים אחרות, זה כאילו היה אומר לך, הרב, שבת הבא אנחנו משאים לחלל כרגיל. אז מה אתה מאושר? אופה. אמר לו הרב, תקשיב, הרב פנגל בתוכנית שלו אמר שההחלטה הראשונה זה על מה אתה מתמקד. סתם, הוא לא אמר את זה, אבל... אתה יכול לבחור על מה אתה מתמקד. והוא אמר לו כך, אם בורא עולם היה נותן לי אפשרות להחזיר את הבן שלי לחיים ל-24 שעות עכשיו. הוא אמר לי, תקשיב, בגלל זיכוי הרבים שלך, אני מחזיר את הבן שלך 24 שעות. הייתי שמח או לא? לא רק שהייתי שמח, הייתי מוכן לשלם על זה הון תואפות. להיפרד ממנו כמו שצריך, לחבק אותו, לא יודע מה, ללמוד איתו משהו. אני 24 שעות, אתה נותן לי אותו עוד פעם, כאילו יואו! הוא אמר, תקשיב טוב. הילדים האלה כרגע הכריזו שהם חוזרים חזרה לאבא בשמיים ל-24 שעות. אתה יודע איזה שמחה זה עושה לאבא בשמיים? 24 שעות אפילו. זאת אומרת, ההסתכלות היא על מה אתה מתמקד. על השבת שהם שומרים או על השבת שהם לא שומרים? על המצוות שאנחנו עושים או לצרן מרב על ההפך? על זה שעמדתי בניסיון או על זה שנפלתי מהניסיון? עוד פעם, בוא נהיה אמיתיים. זה גם, יש גם את זה וגם את זה. האם אני מסתכל על זה שהגעתי לתפילה או על זה שלא התפללתי בכוונה כמו שרציתי? שוב, לפעמים גם צריך להסתכל נכוחה על המצב שלי, אין לי בעיה. אבל אנחנו בוחרים על מה אנחנו מתמקדים. ולכן ההתמקדות שלנו צריכה להיות, קודם כל, בוא תמיד נהיה בתנועה. מה זאת אומרת? כמו קריש. אתה קריש! אם אתם יודעים שקרישים, רוב הקרישים, חייבים להיות כל הזמן בתנועה. קריש לא עוצר. למה? כי הדרך שלו לנשום, הוא צריך את החמצן במים. ממילא הוא יכול לקבל מספיק חמצן רק אם הוא בתנועה כל הזמן, והמים מתחלפים. אז אין מצב שקריש עומד, או שהוא בטח לא, לא יודע מה, שעת אחורנית. הוא כל הזמן בתנועה קדימה. כל אחד מאיתנו צריך לאמץ את זה להיות כמו קריש. להתמקד כל הזמן קדימה. על מה אתה מתמקד? על הפתרונות או על הבעיות? סיפרתי פעם שבאשראי מתעלנו אצל מישהו שהוא... הוא נהג מרוצים. הוא יש לו בית ספר לנהיגת מרוץ, והוא אמר לי, פנגל, תדע לך, הטעות שנהגים עושים, הם מתמקדים על מה שמפחדים, ממה שהם נבהלים, ואז יש תאונות לצרנו הרב. תתמקד לאן אתה רוצה לנסוע, לאן אתה רוצה לברוח, מה שנקרא, עם חס ושלום. יש איזשהו מכונית שדוהרת ממולך, אל תסתכל על המכונית ותיכנס בה. תסתכל על הכיוון שאתה רוצה לנסוע. תסתכל ותחפש את הפתרונות, לא את הבעיות, כי אם תתמקדו בבעיות, אתם תמצאו אותה, ובגדול. אתה רוצה להסתכל על, על, על הפחדים, על החרדות, או על הביטחון, הרוגע? זה נכון גם לגבי עצמנו, גם לגבי עבודת השם שלנו? אתה רוצה להתמקד עכשיו במה שקורה באוקראינה? או אתה רוצה להתמקד עכשיו במה שקורה אצלך בבית. בחירה שלך, לא משנה מה, אני לא מחם זה טוב וזה רע, אתה תבחר כבר, אתה תחליט. אפשר גם וגם, בסדר, אין לי בעיה. אבל הרעיון העיקרי, על מה אתה מתמקד, זו הבחירה שלך. והנקודה החשובה ביותר עבורנו, זה להבין ש... לבדוק שאנחנו לא משוחדים, כי יש מושג שנקרא פרדוקס הציפיות. מה הכוונה פרדוקס הציפיות? מצד אחד אומרים לך, ציפיות זה מקור כל האכזבות. בינינו עכשיו. תנסו לשחזר את היומיים האחרונים שיהיה לכם בחיים. יומיים האחרונים שיהיה לכם עכשיו. תבדקו מתי התעצבנתם, מתי כעסתם, מתי הייתם עצובים. אני אומר לכם, זה היה לכם ציפיות כלשהן. ציפיתם ש... ציפיתם שדברים ילכו כמו שאתם רוצים, ציפיתם שאנשים יתנהגו כמו שאתם רוצים, והדברים לא היו כמו שאתם רוצים. משמע מכאן. ציפיות מקור האכזבות שלנו. יופי, איך כולם אומרים? ציפיות יש רק ב... יפה, בקריות, נכון. אז נו, אז אולי נוותר על ציפיות. בוא נוותר על ציפיות. זה רק גורם צער ועצבים ולחץ ומתח ואכזבות. אבל למה אני קורא לזה, פרדוקס הציפיות? כי בוא ניקח אדם שאין לו שום ציפיות. הרי אנחנו יודעים שאנחנו מחויבים, ציפית לישוע? שואלים אותנו את זה. נו מה, אבל אם אני צפה, אני אתאכזב, הרב, אמרו לי, וזה, וכן הלאה. לא, אתה רושם, אתה מחויב, אף על פי שהתמאמה בכל יום, אחכה לו, אצפה לו שיבוא. אז ציפיות זה דבר מאוד חשוב, הרי לצורך העניין, בוא נהיה אמיתיים. אם אדם לא יצפה שיהיה לו טוב, הוא לא יקום בבוקר. למה שיקום בבוקר אם הוא יודע שהיה... אם מראש היינו יודעים שהיום הזה הולך להיות יום ממש מאתגר. לא היינו מצפים לו, נקרא לזה כך. אז מצד אחד, אתה רואה שחייבים ציפיות. אפילו מחייבים אותנו לצפות. מצד שני, אתה רואה שציפיות זה מקור האכזבות. נו, אז רב, לצפות או לא? אז מצד אחד, ודאי לצפות. אבל לזכור שראית את אחוריי ופניי לא ייראו. מה הכוונה? מה זה וראית את אחוריי ופניי לא ייראו? אז כידוע, מביאים את זה בשם חתם סופר ועוד. אני מצטט, הוא אומר כך, והנה אנו רואים כמה דברים, סיבות מסיבות שונות הנעשים בארץ. אשר אנו מתמיהים למה עשה השם יתברך ככה. נכון, לפעמים אנחנו רואים דברים ש... אני אתמול הייתי בערב חיזוק שעשו לקלה. קלה שבעלה נפל מהשולחן. אירוע שזעזע את, אני חושב, כל מי ששמע את זה, זה ודאי. זוג צעיר בחתונה שלהם, מרימים את החתן על שולחן, באמצע ריקודים, כמו שנהוג בהרבה מקומות, לצערי או לא לצערי, זה מציאות שקיימת. בשלב מסוים, תחשוב שבן אדם, גובה ממוצע 1.70 מטר, מרימים את החתן, עם ידיים למעלה, זה 2.20 מטר, וחס ושלום, הוא החליק ונפל. הוא נפל וקיבל מכה מאוד חזקה בראש, לכן שהשיעור יהיה לרפואת איתי חיים בן אהובה, שמשלח לו רפואה שלמה ומהר, שיחזור לאיתנו הראשון ואפילו יותר טוב. אז אתה שואל, אומר לך, אתה מסופר, אתה רואה שבאמת הקלה גיבורה, קיבולה, קלה, תחשוב איזה הגשה. טוב, בקיצור, אז אומר לך, אתה מסופר, והנה אנו רואים כמה דברים, סיבות מסיבות שונות הנעשים בארץ, שאנחנו מתמיהים, למה עשה השם יתברך ככה? מה עכשיו רוסיה? מה הוא רוצה פוטין? תגיד, מה הוא משועמם? מה הוא נורמלי? מה הוא רוצה מלחמת עולם פה? כאילו, מה קרה? בסדר, הוא רוצה ככה? כאילו, לא יודע, כאילו, מישהו מוכן לדבר איתו, בבקשה? אוקיי. ואנחנו מתמיהים, למה עשה השם כך? אבל, אומר, לאחר רבות הזמן, אנו רואים ומבינים למפרע הכל. כאשר לכל אומר, כל הסיבות, תכלית כוונתם, כי כולם הכנות, כדי שיעשה דבר גדול כזה, וכאשר היה במנס פורים, שהרגעת ושתי ולקיחת אסתר, וכל הסיבות שסובבו לדבר הזה, והכל היה הכנה להצלת ישראל. אתם מבינים? בפורים שזה הרי לקח, אנחנו כבר היה פורים קטן, אנחנו צועדים בצעדי ענק לקראת החג. סיפור שבעצם לוקח 9 שנים, משנת 3 למולכו של אחשוורוש, ועד שנת 12. מישהו זוכר מה לפני 9 שנים? מישהו זוכר בכלל? מה? מי זוכר? אתה יודע, דבר מוביל לדבר בחיים, ואתה יודע, ממשיכים הלאה בחיים. בוא נגיד את, מה שחתם סופר אומר במשפט אחד, אמונה זה להבין מראש שכל דבר שיקרה לנו יש לו משמעות למפרע. מה זאת אומרת? כל דבר שאנחנו עוברים בחיים יש לו משמעות, יש לו סיבה, אבל בדרך כלל נדע אותה למפרע. וראית את אחוריי ופניי לא ייראו. זאת אומרת, לא תמיד אנחנו מבינים, למה הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא עושה, אבל ודאי יודע תעלומות, יודע בדיוק למה, למה, למה. ואנחנו, איש בער לא ידע, וכסין לא יבין את זאת. אנחנו מתבטלים לפני הקדוש ברוך הוא, מבינים שזה רצונו יתברך. ולמה כך? אנחנו לא יודעים שום דבר. אבל ברור שבסופו של דבר, בסוף כל חושך יש אור, בסוף כל שקיעה יש זריחה. ואם אתה לא רואה את האור בקצה המנהרה, תמצא את האור בתוך עצמך, אני אומר לך. כי יש לך את האור הזה, יש לך את האור הזה, ועם האור הזה אתה דליק את עצמך, כי כל זמן שהנר דולק, אפשר עוד לתקן. ולכן מביאים גם בשם רבי יחיאל מיכאל מגוסטנין, שפעם לימדו אותו שח, ואיך שהוא למד שח, הוא אמר דבר אחד, אני רוצה להגיד על המשחק הזה, זה לא משחק יהודי. אופה, למה לא? שח, הוא אומר, זה לא משחק יהודי. ולמה הוא אמר? אני אגיד לכם למה. כי אחד הכללים בשח, זה נגעת, נסעת. מה זה הכלל הזה? עשית מהלך, אתה לא יכול לתקן. אין מה לעשות, אין מה לעשות. תתבשל עם מה שעשית. נגעת, נסעת, אין לחזור אחורה, אין. הוא אומר, זה לא יהודי. כי על פי היהדות, ברור שאני צריך להיזהר ולחשוב מיליון פעם לפני שאני עושה משהו, אבל כל דבר יש לו תקנה. כל מעשה יש לו תשובה. כל דבר יש לו את האפשרות לעשות אותו אחרת. ולכן אני אומר את זה, על מה אתה מתמקד? על ההצלחות שלך, לא הכישלונות שלך. על זה שהתגברת היום, על זה שנפלת היום. אז תעודד את עצמך. ותיזהר ממה שאתה אומר ועושה, זה ברור, היה פעם איזה אדם זקן, שהיא התחילה בית השמיעה שלו. טוב, שלחו אותו לניתוח. וברוך שם ניתוח מאוד עזר. ושהוא בא לביקור אצל הרופא, הרופא אומר לו, נו, אתה שומע ברוך השם מצוין, בטח המשפחה שלך בעננים. אמר לו, אז כן, אגיד לך את האמת, עוד לא גיליתי להם. אומר לו, רופא, למה? ובינתיים אני מסתובב בבית, ואני מקשיב לדיבורים שלהם. ואני אומר לך, בינינו עכשיו, כבר שיניתי את הצוואה שלי 3 פעמים. הבנתם? מה זאת אומרת? זהו, איך אתם מדברים? לפני מי אתם מדברים? אבל בראש ובראשונה, על מה אתם מתמקדים? כי זה לא יעבוד אחרת. לא, לא, לא יעבוד. שדרוג של שיר של שווקי, בגרסה חדשה. לא יעבוד. בואו תשמעו.
כעבודים המשמשים מסורב אל מנס לקבל פרס אל תהיו כעבודים המשמשים מסורב אל מנס לקבל פרס
אל תהיו כעבודים המשמשים מסורב
שירו כולם באהבה נשיר כל העם באהבה רוצים לעבוד באהבה אז בואו נרקוד
זה התפלק לי מה שנקרא. מישהו פה חלם, חבר'ה, מישהו פה חלם. טוב, אז לפני שאני אמשיך, תקשיבו, אני שכחתי להגיד, יש לנו ביום שני הקרוב סדנת חרדות. מי שמתמודד, מי שרוצה להיות רגוע יותר בקיצור, מי שרוצה להיות רגוע, אני מקווה שברוסיה לא יאתגרו אותנו עם הסדנה, מה שנקרא. מי שרוצה להיות רגוע, לא, ללא שום קשר למה שקורה סביבו. כי אנחנו לא שולטים על הסביבה שלנו, אנחנו בהחלט יכולים לשלוט אבל על עצמנו. כשאני אומר לשלוט, הכוונה היא לא בכוח, כאילו, תבין? לא, לא, לא. צריך לדעת שזה הרבה יותר פשוט מה שאנחנו חושבים, שזה פשוט כלים. אדם שאין לו כלים, אתה לא יכול לבקש ממנו עכשיו, לא יודע מה, לא יודע, לחרוש את האדמה עם כפית. לא, נו, אתה עושה צחוק. אבל במידה ותתן לו את הכלים המתאימים, כל אחד יכול להצליח וכל אחד יכול לשפר את מצבו, וכמו שהקדוש ברוך הוא לא מעמיד אדם בניסיון, כן יכול לעמוד בו, אז הרעיון הוא נכון, אבל אנחנו צריכים גם כלים לדעת איך לעמוד בניסיונות שלנו, כי גם חרדות זה ניסיון. זה ניסיון מכיוון שלצורך להבדיל מכל אתגר פיזי, שאם אדם סובל עכשיו אפילו קורונה, אז אתה מבין, וואי, מסכן, או יש לו עכשיו, הוא לא מרגיש טוב, ויש לו עייפות בעקבות הקורונה. אוקיי, אז אתה אומר, אני מבין, תן לו לנוח, תשחרר. אבל אדם שמתמודד עם משהו שהוא לא בר חלוף, זה בדרך כלל לא עובר מעצמו. וזה גם משהו תודעתי, זה מחשבתי. אתה אומר, מה הבעיה שלך? מה אתה כזה מפחד? מה אתה חרדה? אפשר לחשוב. יופי, באמת, איזה יופי, לא חשבנו על זה. כי תמיד שאנשים שמתמודדים עם חרדות, הם מתמודדים במידה מסוימת עם עצמם. מה הכוונה? הם לא יכולים, גם אם משתפים אחרים, לפעמים אנשים לא מבינים אותם. אז זה התמודדות כפולה, זה להתמודד עם האתגר, ועם זה שלא מבינים אותי, ועם זה שאני מרגיש חסר עונים, גם עם ההרגשה שאני חסר עונים, וגם זה הערך עצמי שלי יורד, ואז אני מרגיש שאני לא מספיק טוב, או אני לא יודע להתמודד עם האתגרי החיים, ואיך יהיה, ומה יהיה אם, מה יהיה אם, הרי זה המשפט הכי מפורסם, מה שנקרא בעולם החרדות, מה יקרה אם, אף אחד לא חרד על מה היה אז, אלא מה יהיה אם. אז צריך ללמוד איך להתייחס למחשבות שלנו, וצריך לדעת מתי להתרגש ומתי ממש לא להתרגש, ולדעת מאיכן החרדות מגיעות, כך שנוכל לסתום את החור הזה כביכול, ולהתמודד איתם נכון, ואיך לשמור על איזון רגשי, גם אם בחוץ יש סופה. מי שרוצה להצטרף אלינו, לסדנה ביום שני, משעה 5 בערב עד 22:00. סדנה מאוד אינטנסיבית, כולל תרגילי דמיון מודרך, וחומר כתוב כמובן, וכל מיני טיפים מחזל, והערות ונקודות למחשבה, מכל מיני גווני הקשת, כדי שנוכל לקבל באמת תמונה מושלמת על הנושא הזה של חרדות, בזמן קצר, אבל במלאכה מרובה. מי שרוצה פרטים, להצטרף לנו לסדנה, טלפון אחד לכל הנושא הנ"ל, כך, 053-436-1311. אני אחזור. סדנת חרדות ביום שני. 053-436-1311. אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ וגם להתקשר כמובן, ויחזרו אליכם במדמן מענה. טוב, אז ככה, אמרנו שיש 3 החלטות. החלטה ראשונה על מה אתה מתמקד, החלטה שנייה מה המשמעות של הדבר, והחלטה שלישית מה אתה הולך לעשות. אז דיברנו קצת על התמקדות. אמרנו שאנחנו נתמקד בפתרונות בעזרת השם, בדברים החיוביים, בלהיות קריש, להתקדם ולא משנה מה, להיזהר מציפיות. נכון? אתה רואה שעם ישראל ציפה שמשה רבנו יגיע בזמן שהוא רצה שהוא יגיע, אבל משה רבנו, הם הבינו אותו לא נכון. הציפיות לא היו במקום. אז זה, אני גם מבקש מכל אחד מאיתנו, כי לפעמים אם לא הולך כמו שרצית, בוא נגיד ככה, אם אלוקים לא הולך בדרך שלך, אז אין אלוקים. אתה מכיר את אלה? איפה אלוקים? הנה, בבקשה, ביקש, למה זה לא קורה כמו שאני רוצה? זה יפה מאוד שאתה חושב שאלוקים צריך ללכת בדרך שלך, אבל סליחה שאני אומר, תן לו להחליט מתי כן, מתי לא, וכן הלאה. פירוש הדבר מבחינתנו, זה לדעת על מה אני מתמקד. על כל הטוב והחסד שבורא עולם עשה איתי עד היום, או על הדבר הזה שכרגע הוא לא מילא את רצוני, את עוד רוממותו, סליחה שאני אומר את זה, כי לפעמים אלוקים צריך להראות לך שאתה באמת לא עוד רוממותו. ואני אסביר לכם. כשהייתי בלס וגאס, הבחור שלקח אותי משדה התעופה, בחור מאוד יקר. דן שחר, בחור באמת ישראלי, מצליח, מצליח. הוא אומר לי, הרב, אני הצלחתי כל כך, אבל כל כך, ש... הרגשתי שאני בפסגת העולם. תראה, אני עושה המון כסף. אני אומר הרב, בקנה מידה של פה, לא של הארץ אפילו, בלי לזלזל, אבל זה קנה מידה של ארצות הברית. אז גם בדולרים וגם בהכל גדול יותר, אז עשיתי הרבה מאוד כסף. אומר, אני נוסע ברכב ספורט חדשה, אתה מבין? כאילו, יש לי 3 או אפילו 4 חנויות בסטריפ. סטריפ, הכוונה היא ברחוב הראשי של לס וגאס, איפה שכל הבלגן, מה שנקרא. תבין שאני בסך הכל, אני משלם $100,000 בחודש לסחירות. אז תבין, זה רק החנויות שיש לי, ואני עושה המון כסף, ואני בפסגת העולם, וסך הכל אני ישראלי צעיר יחסית, אני לא למדתי באיזה בית ספר לכלכלה, אקדמיה, כלום שבכלום הרב. אבל למה אני אספר לך את זה? אתה יודע למה אני אספר לך את זה? כי אני זוכר בדיוק את הרגע הזה. אני נוסע ברחובות לס וגאס, אני ברכב ספורט היקר שלי, אני מרוויח הרבה כסף, ואני מרגיש שאם יש פסגה לעולם, אני יושב עליה. ואני מרגיש כאילו, זהו. אין משהו שאני רוצה ואני לא יכול להשיג אותו. ואני זוכר בדיוק את הרגע הזה. אתה יודע למה אני אומר לך את זה הרב? כי אז בורא עולם החליט להראות לי שאתה, אם לא תתאפס על עצמך מהר אבל, אם לא תתחיל להיות עם ענווה, אם לא תתחיל להיות עם אמונה, אתה תראה כמה אתה, סליחה לביטוי, אפס אפסים. הוא אומר לי, הרב, תבין, אני זוכר את הרגע הזה שאני נוסע בכביש, ולמחרת, הכל התחיל להתהפך. פתאום בלגן בעסק. פתאום השותף שהוא היה איתו, החליט שהוא רוצה לפרק את החבילה, והוא תובע אותו להרבה מאוד כסף. פתאום נכנסה קורונה לחיים שלנו, והתחיל לסגור חנויות. ותבין, אמרת לך, אני משלם $100,000 לחודש, פתאום סגרו לנו את החנויות. אין נכנס ואין בא. וגם מי שבא, אין לו מצב רוח לקנות. אז תבין, אני מתחיל להידרדר. אתה יודע, ראית פעם אמבטיה, אומר לי, אמבטיה שממלאה מים, ומוצאים את הפקק הזה של האמבטיה? איך שהקוניה כזה, כמו סחרחות, כמו ארבולת. שלום. אומר לי, הרב, הגעתי למצב שאני חייב כסף. אתה מבין? אין לי כלום. אני הולך למכור את הבית שלי, כי לא נשאר לי שום דבר. שום דבר. אני רק בחובות, וזה, אני מכור את הבית, אולי, אתה יודע. מה בורא עולם הראה לי עין בעין. תקשיב לי טוב. תתחיל להבין ש... יש מי שמנהל את העולם פה. והמשמעות של הדבר, זה לא שנכשלתי בעסקים, ממש לא נכשלתי בעסקים. המשמעות של הדבר שבורא עולם העביר אותי שיעור. שיעור באמונה, שיעור בענווה, שיעור בצניעות. שיעור שיראה לך קודם כל מי באמת החברים האמיתיים שלך. מה באמת חשוב בחיים, הוא אמר. ואני מודה לבורא עולם לסתירת לחי הזאת, כי היא ראה אותי. היום ברוך השם אני משתקם, הוא אומר. אני פתחתי כבר 2 עסקים חדשים חזרה, ואני ברוך השם, ברוך השם אני חוזר לעצמי, השם יעזור לי, אבל... פה הוא התחיל להכניס את הקדוש ברוך הוא על כל צד ושאל, ברוך השם, בעזרת השם, בעזרת השם, ברוך השם. מה המשמעות של הדבר? אז הכלל הוא בגדול, אין ורדים בלי קוצים. מה זאת אומרת? אין דברים טובים בלי אתגרים בדרך. ואם אדם רוצה, מה שנקרא, להיות יהלום, יהלום אמר לי שם איש מקצוע, אתה יודע איפה היהלומים נוצרים? אתה יודע איפה? הוא אומר לי, תבין שזה ב-250 קילומטר מתחת לאדמה. זה באזור שכבה, תבין, של כדור הארץ, ב-250 קילומטר למטה, למטה. תבין איפה, על מה אתה מדבר? הם נמצאים בלחץ אטמוספרי לא נתפס בכלל. תבין שהאדמה למטה זה לחץ, זה 60,000 אטמוספרות. זה משהו שהוא נורא נורא, זה לחץ בלתי נתפס. הם נמצאים בחום של בין 1200 ל-1600 מעלות צלזיוס. חום, שזה, אתה מבין, זה לא חם בחוץ, אחי. זה לא 100 מעלות רתיחה. 1200, 1600 מעלות צלזיוס. ולוקח להם מאות שנים להיווצר. אבל אם אתה רוצה בסופו של דבר להפוך להיות המינרל, האבן החזקה ביותר, החומר חזק ביותר בטבע, אתה חייב לעבור את מה שצריך לעבור. אז איך אני, מה המשמעות של מה שאני עובר? האם סתם התעללות? האם סתם אכזבות? או האם אני עובר פה הכנה, בורא עולם, מכשיר אותי להיות בעזרת השם החומר החזק ביותר? מה שלא הורג מחשל כידוע בשם כולם. ולכן, שוב פעם, מה המשמעות של הדבר? זוהי ההחלטה השנייה. מה קורה לכם? מה קורה עם הילדה שלך, עם הבן שלך? מה המשמעות שאת נותנת לזה? אתגר מבורא עולם, ניסיון או משבר, לא יודע מה, עזבו אותי, בגדו בי, לא יודע מה. אספר לכם שהיינו במיימי. רב יוסף רפול, כן. הוא מספר לי שאחד האברכים אצלהם בקריה, בקהילה שם במיימי, יש כמה בתי ספר, כמה בתי כנסת, זה בית כנסת עזרת תפילה, כמדומני, זה שם של הקהילה שלהם שם. הוא מספר לי, תקשיב, אחד האברכים אצלנו, לא על אף אחד מסר לברך, בעל תשובה, צדיק, באמת יושב, לומד יום, יום, שעות, שעות, שעות. הבת שלו חלתה במחלה מוזרה. לא יודעים בדיוק מה, לא בדיוק יודעים מי. אבל המחלה הזאת היא קצת דומה למעין ניוון שרירים, לא יודעים, הלכו לבדיקות, והרופא אומר, תקשיב, המצב לא פשוט בכלל. אין לנו בגדול מה לעשות עם הילדה. יש איזה טיפול ניסיוני, אבל סליחה שאני אומר לך, אמר הרופא לאברך, אתה לא תוכל לעמוד בהוצאות הכלכליות. אבל כשאתה שואל אותו סתם, מעניין אותי על מה מדובר. הוא אומר לו, זה מדובר פה בזריקה, שהעלות של הזריקה הזאת זה 2.5 מיליון דולר. לא שקל, דולר. 2.5 מיליון דולר. אז הוא אומר לו, אם אבא שלך לא מיליונר, אז בוא, תמיד, בוא נתקדם הלאה. אמר לו, אברך לרופא בלי להתבלבל. למה אתה חושב שאבא שלי לא מיליונר? מה? כן? שואל את הרופא, מי זה אבא שלך? כאילו, זרק לו כמה שמות משפחה, אהו. אומר לו, אברך, ממש לא. אבא שלי זה הקדוש ברוך הוא, מצביע למעלה. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא ירגן לי את הכסף הזה. טוב, כמובן שהרופא, אתה יודע, הרים גבה, הרים, לא יודע מה. אוקיי, שמענו, מה שנקרא. חזק וברוך. בסדר. רק תדע, יש עוד בעיה, אמר לו הרופא. אני לא אמרתי לך את זה, אבל אני אומר לך את זה עכשיו, אם אתה בכלל בפרשה, מה שנקרא, אני אסביר לך עוד משהו. הבת שלך, עוד שבועיים, בת שנתיים. והזריקה הזאת אפשר לתת אותה רק עד גיל שנתיים. זאת אומרת שזה לא רק אתגר של 2.5 מיליון, אלא זה אתגר של זמן שתוך שבועיים אתה צריך להשיג את הכסף. האברך נשאר רגוע. והוא אומר לו, בסדר. אני אומר לך עוד פעם, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לספק, לעזור לי, להשיג 2.5 מיליון תוך שבועיים, אז זה לא קשה לקדוש ברוך הוא, בסדר? אני אעשה את ההשתדלות שלי, ואם ברור לה מרצה, אז יהיה. אמר לו רופא, ברוך ובהצלוחה, להתראות. הוא חזר לקהילה ומרגינו את כל הקהילה לעצרת התעוררות, חיזוק, קבלות. ובעצרת הזאת החליטו לצאת למיזם של גיוס המונים, לגייס את הסכום של 2.5 מיליון. עשו גיוס המונים במשך 3 ימים רצופים, תוך כדי תפילות, תוך כדי תחינות, תוך כדי קבלות. תוך 3 ימים הם השיגו 2.5 מיליון דולר. וואו! איזו שמחה הייתה. תבינו, נפתחו בבוקי שמפניה. וואו, איזה שמחה. אלוקים גדול. תקשיב, אלוקים גדול. ועם ישראל הוא קודש קודשים, כשצריך אותו לעזרה הוא נמצא, ויפה, וסוף טוב, הכל טוב. אבל לא. תלמדו יקיריי, לא רוצה להחזב אף אחד, אבל סוף טוב, הכל טוב, זה אחרי 120. בינתיים, יהיו עליות, ויהיו ירידות, יהיו הצלחות, ויהיו כישלונות, ויהיה זמן יפה, וזמן פחות יפה. כי הכל זה חלק מהתוכנית. אני חוזר לסיפור עם המטוס. אף אחד לא מתלונן על הטיסה באופן כללי, אם הוא מבין שזה חלק אין אופציה אחרת, זה חלק מהתהליך, זה חלק מהתוכנית האלוקית, אין אופציה אחרת להגיע מאלף לבית, מישראל לוס אנג'לס, או ההפך, אתה לא יכול, אין דרך אחרת. אז מקבלים את זה באהבה. אז למה אני רוצה להרוס את המצב רוח? כי השיגו את הכסף. 2.5 מיליון, מגיע לרופא, אמרו לו, בבקשה, אתה רואה, אמרת לך שאבא שלי גדול? אז יש לי 2.5 מיליון. אמר לו רופא, מה זאת אומרת? הסביר לו, גיוס המונים, עמותה. אמר לו רופא, מצוין, אז פשוט תעשו העברה. העברה מחשבון לחשבון, תכניסו את זה לחשבון של הבית חולים, ואנחנו נצא לדרך. האברך יצא, אין שום בעיה, בסדר גמור. הלך לעמותה, ואז התבררה הבעיה. הבעיה שיש בירוקרטיה. וזה לא רק, זה לא עובד כאילו מחשבון לחשבון, תאמין, זה 2.5 מיליון דולר, תאמין, זה סכומי עתק, וגם עד שיגייסו את זה בדיוק מהאנשים, עד שזה יורד מהאשראי שלהם, קצת כל הפרוצדורות, לפני חודש ימים זה לא יכול להיות מועבר לבית החולים בשום פנים ואופן. אז פתאום כל הקלפים נטרפים מחדש. אמרנו שיש שבועיים. אז מה עושים עכשיו? מה עושים עכשיו? אז האברך שוב פעם נשאר רגוע. מבחינתו שום דבר לא השתנה. אם בורא עולם רוצה, אז הוא יעזור לי. ואם בורא עולם לא רוצה, אז זה בחירה שלו, מה שנקרא, כן? מה המשמעות שנותן לדבר הזה? אכזבה? כישלון? ניסיון? הזדמנות? לא יודע. אני אומר לך, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. תזכרו את זה. טוב, אז מה עושים? דיבורים, תכלס, מה עושים, פנגר? הם החליטו, לפני שבאמת מאבדים משתנות, הם יגשו לאחד העשירים של, נתפללים שם בבית כנסת של ספרה, במיימי, מי שמכיר, שם יש קהילה מאוד מאוד סורית, חלבים, שהם מאוד, הרבה מאוד אנשים עמידים שם, והם נסו למצוא מישהו שיסכים לתת להם את ה2.5 מיליון כהלוואה בינתיים, אתה יודע, באופן נזיל שיעבירו את הכסף מפה לשם, ואז כשישיגו את הכסף מהמותה, יסגרו לשיר הזה את החוב. חיפשו מישהו, מצאו יהודי, באמת עמיד, עם לב רחב. ניגשו וסיפרו לו את כל הסיפור עם הילדה, עם הזריקה, עם הכל, שהם גייסו את הכסף, רק יש כסף, יש את הכסף, זה לא שעכשיו מבקשים ממנו עוד תרומה. יש את הכסף, הם רק מבקשים ממנו הלוואה, וגם לא להרבה זמן, לחודש, עד שהכסף ישתחרר מהמותה. והגביר הזה הסכים. וכך היה. הוא עשה עברה לבית החולים, ותוך שבוע הילדה קיבלה את הזריקה, ובעזר השם יצא לדרך חדשה. לדרך חדשה, נה נה נה. כן. אבל עדיין לא נגמר הסיפור. אמרתכם, עד שלא נגמר, לא נגמר. טוב, כעבור חודש. אכן הכסף משתחרר. הם ניגשים לעשיר הזה ואומרים לו, חזק, חזק ולהתחזק, תודה רבה, הנה הכסף, יועבר לך לחשבון. מה מספר החשבון? אומר למגביר, אני לא מעוניין שזה יבוא לחשבון שלי. אני רוצה שהתרומה תהיה נטו שלי. אני רוצה את כל המצווה לזכותי. לא רוצה את ה2.5 מיליון. הכסף שלי הושקע במקום הכי נכון בעולם מבחינתי. תראו מה זה, מי כעמך ישראל? מי כעמך ישראל? תבין, מישהו היה מוכן לוותר פה על 2.5 מיליון? גם אם יש לך, אני אומר לך, גם אם יש לך, זה ניסיון לא פשוט, חמוד. טוב, אז מה עושים עכשיו עם הכסף? אז הם פנו והוציאו הודעה שכל מי שתרם, אז הכסף נמצא תורם אחד, ומי שרוצה את הכסף חזרה יכול לקבל, אבל כמעט אף אחד לא רוצה את הכסף חזרה, והם יכלו לפתוח עמותה לעזרה לאנשים אחרים שמתמודדים עם בעיות רפואיות ואין להם אפשרות לשלם. הבנתם? אז מה המשמעות שאני נותן לדבר? איך אני מגדיר את מה שאני עובר פה? לכן זוהי עבודה שלנו, לא להתבלבל יקיריי, ולהבין שלפעמים אנחנו עוברים דברים לא הכי נעימים, וכידוע אנחנו עברנו את פורים קטן, אז רק נזכיר משהו אחד, כידוע את השם שם משמואל הידוע. שהוא מביא שבשס במסכת גיטין דף נון זין עמוד בית אומרת שם הגמרא שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. אז פה הוא רוצה להגיד שזה לא באמת בני בניו ממש. למה? כי לא מקבלים גרים מעמלק. אבל בכל זאת, הוא אומר שגם בהמן היו ניצוצות של קדושה. ולכן בשלב מסוים הניצוצות קדושה הללו עברו מה שהם עברו. ועברו מירוק וזיכוך על ידי גיהנום וגלגולים מגלגולים שונים, והם חוזרים אל המקור, ששם אוהלם בתחילה, ושבו עוד לזה העולם להשתלם בתורה ומצוות. ואלה הם נקראים בני בניו של המן. אבל הוא שואל שאלה מאוד פשוטה, מה זכה המן? סליחה, למה? המן? המן? זה כמו שתגיד לי עכשיו, מה זה המן? אתה לא, כאילו, הוא יזכה שמבני בנה, אפילו לא תגיד לי הצאצאי פיזי, זה לא משנה לי, אבל יש לו זכויות שמי... למה, למה? אין מתנות חינם. תזכרו את זה, אין מתנות חינם בעולם הזה, בורא לא מחלק סתם. אומר השם ישמואל את הדבר ידוע, אומר כך, ונראה שזכה לזה משום שבמדרש מסופר, שבשעה שהעביר את מרדכי רכוב על סוס. סוס המלך, נכון? ברחובה של עיר. ואמר לו, ככה יעשה לאיש אשר המלך, נכון? אז באותו זמן העיר אותו רשע, והיה אומר, ואני אמרתי בשלבי בל אמות לעולם, השם ברצונך העמדת להרי עוז, הסתרתף עניך ממני, הייתי נבהל. אוקיי, אמר פסוק בתהילים. ולא סתם זה, הוא אומר, הסתרת פניך, הייתי נבהל, מה זה, ואפילו בהסתרה. אומר פה הרב, ובזה, היו שומר את זה, הנה בא והודה, שהכל הוא מהשם יתברך. מי יודע שהכל מהשם יתברך? הוא, המן, זה שאתה יודע, שמן, אומן, 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 כאילו, נכון? אז אפילו הרשם שוקץ הזה, הוא הודה, שמשהו עובר עכשיו, זה הכל מלמעלה. הבנת? אז ברגע שהוא הודה שהכל, אני מצטט מהשם יתברך, ובזה נתעוררו בו חלקי הטוב שהיו תמונים בקרבו, ונתפרד מעצמותו הרע, ומאחר שלא נשארו כל כך דבוקים בו, כן היה להם אפשרות להתגלגול, להעביר את הזוהמה, ובסופו של דבר לחזור בתשובה. ומזה הלימוד מסיים הרב אומר לנו כך לכל אדם, אף שהוא במצב רע נורא מאוד, אפילו אם אתה במצב, במילים של הרחוב, על הפנים המילה, אתה במצב שהידרדרת לאן שהידרדרת, נפלת לאן שנפלת, כאילו מה, יש לי עוד תקנה הרב, יש לי עוד תקנה. אומר הרב, אל לקטן בעיניו שום הגה ודיבור, ואפילו מחשבה טובה. לא מדבר איתך רק על מעשה, מדבר איתך אפילו על דיבור. אתה אומר איזה פרק תהילים, כל שכן אתה לומד משהו, או אפילו סתם מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל אומר לך הרב, אפילו מחשבה, אתה יושב ואתה חושב, אתה יודע מה, מספיק עם השטויות שלי. אני צריך לקחת עצמי בידיים. איך אני, כאילו, מה נסגר איתי? אפילו מחשבה כזאת שעוברת לך בראש עכשיו, אומר הרב, תדע לך, אף שאין בכוחו להישאר על דרך הטוב. לא תגיד לי, אתה סתם חוזר בתשובה, עכשיו זהו, אתה כולך עכשיו בועט ולומד. אפילו לא. היא רצו שכן, אבל גם אם לא. מכל מקום, עוד היום, ויהיה לו תועלת עצומה מאוד, שנפה יכול לדבר והלב לחשוב עד כמה מגיעים הדברים. שמעתם? אז היא רצון. שנזכה למנוחה ושמחה, כמו שצריך.
מנוחה ושמחה, אור ליהודים, יום שבתון, יום מחמדים, שומרה וזוכה, הם המעידים, כי לשיש הכל ברואים ועומדים. שמי שמיים ארץ וימים, כל צבא מרום גבוהים ורעמים, תנין ואדם וחיית רעמים, כי בישם צור עולמים, הוא אשר דיבר ועם סגולתו, שמור לקודשו נגלו ועצתו, שבת קודש יום החמדתו, קיבו שבת אל מכל רחתו, במצוות שבת אל יחליץ קום כאל אב יחיש לאמצע נשמת כוחי וגם העריצה, אכול בשמחה כי כבר עצר, עם משנה לחם וקידוש רבה, ברוב מתמים ורוח נדיבה, יזכו לרב טובה מתמגים בה, בביאת גואל וחיי העולם הבא,
ושמחה אור היהודים יום שבתון יום מחמדים שוברה וזוחל הם המעידים כי לשיש הכל רואים ועומדים שמש המים ארץ וימים כל צבא מרום גבוהים ואני דני לאדם וחיית ואמין כי בישם זו עולמים הוא אשר דיבר ועם סגולתו שמו לקודשו מבו ועצתו שבת קודש חמדתו כי בו שבת אמי כל מלאכתו במצוות שבת אל יחליצה קוקה אליו יחיש לאמצח נשמת כוחי וגם נריצה אכול בשמחה כי כבר עצה במשנה רחב וקידוש רבה ברוב התמים ורוח נדיבה יזכו לרב תובנים תנגים בה בביאת גואל לחיי העולם הבא
da 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 טוב, יפה מאוד, יצחק פוקס, יפה מאוד, זה הלחן שלו, אמנם מאוד חבין דוד גם שר את זה, אבל זה הלחן שלו. טוב, יקירה, הגענו לחלק האחרון של השלוש החלטות שלנו. דיברנו על מה אתה מתמקד, דיברנו על מה המשמעות של הדבר, ודיברנו ומדברים עכשיו על מה אתה הולך לעשות. יקירה, אחרי כל הדיבורים, אחרי כל המחשבות, שורה תחתונה ממילא, מה אתה עושה, יקיריי? מה אתה עושה, יקירים? אני אומר, כנראה שאני אומר את הדבר הזה, פירוש דבר, אנחנו צריכים לעשות משהו מאוד חשוב. כמה דברים אני אגיד לכם? שני דברים שקיבלתי מאנשים מבוגרים מאוד. האחד, יהודי שפגשתי אותו לפני הרבה מאוד שנים, הוא היה מאמן ספורט, רוסי, קשוח! והוא אמר לי, פנגר, דבר אחד תזכור. שהשעון שלך מצלצל בבוקר. אתה יודע, כל אחד מאיתנו מכוון את הטלפון, את השעון, לצלצל בבוקר. רוב האנשים הרציניים בחייהם אינם סומכים על לקום מתי שהם יקומו, אלא הם קובעים על מתי שהם רוצים לקום. בסדר? מכוונים שעון, והם קובעים את השעה, פי מה שהם רוצים, אף אחד לא מכריח אותם בדרך כלל. נכון שיש אילוצים, לא משנה מה, עבודה, כולל, תפילה, לא משנה מה, אבל אתה בוחר איזה שעה. אף אחד לא הכריח אותך. ולמרות שאתה קובע את השעה, בפרט אם זה לא שעה, שימו לב טוב לדיוק, שאתה חייב לקום, אלא רק רוצה לקום, ברגע שהשעון יתלצל, יתחיל מאבק. האם לקום או לא לקום? דיברנו על זה כמה פעמים בכל מיני היבטים, אבל עכשיו יהיה היבט נוסף. ואמרתי לכם כמה פעמים, שאם אתם מכוונים לקום, סתם דוגמה, אתם רוצים לקום, אתם צריכים, אתם קמים בדרך כלל ב-6 בבוקר אפילו. באמת, אתם משכימי קום, אמנם לא נץ, נצם זה יותר מוקדם, אבל נגיד אתם 6 בבוקר, אתם קמים, יפה מאוד. המניין שלכם ב-6:15. ואתם אומרים לעצמכם, תקשיב, באמת, 6 אני קם, אבל תמיד זה על הקסקס. אני תמיד קצת מאחר פה ומפסיד שם, אני אקום ב-10:50, זה יהיה. אני אבוא לתפילה הרבה יותר בזמן, אולי אני אזכה אפילו לעשרה ראשונים, וגם אם לא עשרה ראשונים, אתה יודע, אני אתחיל תפילה מההתחלה, יש מושג שנקרא קורבנות, הלו, יש קורבנות. כן, אז אתה מכוון את השעון ל-10:50. והשעון מתלצל מחר, מחר בבוקר, אני תראו, אתם בכל זאת, אם אתם מקשיבים לי עכשיו, יהיה רצון שתקום ב-10:50, זה יפה מאוד, אבל אתה מכוון את השעון ל-10:50, מחר מתלצל. עכשיו, מי שכיוון אותו ל-10:50 זה לא אני, זה אתה. זה את, נכון? יופי. אבל איך שהשעון יתלצל ב-10:50, כיוון שבינינו עכשיו אף אחד לא מקשיב. אבל אתה לא חייב לקום. זה יפה שתקום, זה טוב שתקום, זה הכל. יש רק מעלות, רק מעלות. אבל, נכון שיש מעלות, אבל אתה לא חייב. אתה לא תפספס מניין. אתה בוא קצת מאוחר. אז מה שיקרה זה כך. הטלפון יתלצל, ואתה תפקח את עיניך. ואז יתחיל המאבק, לקום או לא לקום, זו השאלה. ואינני נביא, שוב אני אומר ולא בן נביא, אבל נראה לי, שאתה לא תקום. איך, למה נראה לי? כי אני אומר לכם, שאם אתה לא חייב, או מרגיש שאתה חייב, או מחליט שאתה חייב, בכלל לא אכפת לי מה המציאות, תלוי בך, אתה לא בהכרח תקום. אתה תגיד לעצמך, האמת שאני קצת עייף. זה טוב שאני דיכאון, אני ממש עייף, ממש עייף. אני עוד 5 דקות לנוח וייתן לי כוחות, ייתן לי כוחות. עכשיו תקשיב אותו מה אמר לי אותו אדם מבוגר. אמר לי אותו מאמן ספורט רוסי, אמר לי פונגר חרשו. תקשיב טוב חמוד שלי. אם אתה לא קם, תזכור מה שני אומר לך. אתה לא מודע לזה, הוא אמר לי, אבל זו ההחלטה הראשונה שאתה עושה במשך היום. שימו לב טוב. ההחלטה הראשונה שאתה עושה ביום זה האם לקום או לא לקום. ולקום אני אומר, זה להגיד מודה אני וכן הלאה, אבל זה לקום. בסדר, אתה לא תגיד מודה אני ותחזור לישון, בדרך כלל. אז ההחלטה הראשונה שאתה עושה זה האם לקום או לא לקום בעקבות השעון. ואם אתה לא קם, תקשיב טוב מה שאני אומר לך, אמר לי. אתה חיוונת את השעון, לא אף אחד אחר. אתה רצית, אתה החלטת. אם אתה לא קם, במודע או לא במודע, אתה אומר לעצמך לא לאף אחד אחר. מילה שלי זה לא מילה. אני לא רציני. אין לי משמעת עצמית. אני קובע א' עושה ב'. ואני אומר לך, אומר לי, שכמו שהבוקר שלך נראה, כל החיים שלך ייראו. לא רק היום, לעזוב את היום. איך שאתה קם בבוקר, כל החיים שלך ייראו. מה הכוונה? אם אתה לא קם בשעה שאתה אמרת, אתה הרי מלמד את עצמך דבר אחד, שאתה בוחר בחיים הקלים, ולא בחיים הנכונים נקרא לזה. אתה מחפש את הדרך הנוחה, ולא את הדרך הטובה. ואתה תראה שזה כמעט לא במודע, אבל יהיה איזשהו קו מנחה בחיים שלך. פה תחפף, ושם תחפף. עכשיו אני לא אומר, תראו, יש יוצאים מן הכלל, יש אנשים שבאמת הבוקר הוא אתגר מיוחד בשבילהם. אבל איך שהם קמים, הם נותנים בראש, מה שנקרא. באמת, תפקדים, מסיע יכולת. בסדר, שים אותם בצד שנייה. אני מדבר על אנשים הרגילים. ולכן, הקימה בבוקר היא מאוד חשובה. אני לא אומר כדי להחליש, אני אומר את זה כדי לחזק אותנו. שנשתדל, ובכלל בחיים, לבחור את הבחירות הנכונות, לא הבחירות הקלות. אמר לי פעם מישהו, אם אתה תבחר את הבחירות הקלות בחיים, יהיה לך חיים קשים. אבל אם אתה תבחר את הבחירות הקשות של החיים, יהיה לך חיים קלים. יש בזה מן הנכון, יקיריי. לכן הנקודה הראשונה, זה מעשים, אני אומר לכם. אופה, מעשים, מעשים, מעשים. כמעט בבוקר, אחד המעשים. שוב, לא כדי להחליש, אלא כדי לחזק. תציב לך שעה, מציתי 8, בסדר? אבל תקום. תקום. אל תציב שעה קשה מדי, בסדר? אבל תציב שעה ותקום. אבל תקום. אל תוותר לעצמך. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה היה בשיקגו. כשהיינו בשיקגו, אז שם קרח, שלג, מה שנקרא. שלג, כפו. מה זה כפו? אני אומר לכם, הכל שלג. שלג היה סופת שלגים. שבוע לפני שהגעתי, משהו כזה, פחות או יותר. הכל מלא, גובה, אני אומר לך, גובה של שלג. אנשים לא יכולו לצאת מהבית. טוב. אז לקחו אותי סיבוב, אתה יודע, כישראלי בחמים, מה שנקרא, לקחו אותי סיבוב שם בלייק מישיגן. לייק מישיגן, יש שם... זה ימה, ימה כמו כנרת, ימה כזאת, ארוכה מאוד, גדולה מאוד. ובקיץ זה מאוד נחמד, יש אנשים שיש להם סירות כאלה, אתה יודע, יחטות, יחטות. אמר לי שם אחד, אמר לי, פנגר, הייתה לי יחטה ונהניתי מנה רק יומיים. איזה, אתה שואל? היום שקניתי והיום שמחרתי. כל השאר סתם, אומר לי, קניתי בשביל הפוזק, מה שקוראים לזה, להגיד שיש לי יחטה, אתה מבין? חשבתי, אני אסע וזה, אומר לי, אתה יודע מה, שעה שייט עם היחטה הזאת, זה 200 דולר על הדלק, רק דלק, עזוב אותך תחזוק ועזוב, רק 200 דולר שעה על היחטה. הוא אומר לי, בסדר, לאן אתה שעת? הכל אותו דבר, זה אותו ים, תאמין לי, זה אותו ים. פה ושם, אותו ים. טוב, אהבתי את הרעיון. עכשיו, למה אני מרחב את זה? מכיוון ש... אנחנו שם בשבילים, זה לראות את המקום. זה היה אדם מבוגר שלך מקדימה. ממש מבוגר. אני אומר לכם, לפי הייתי סביבות 90. הוא הולך עם הקל כזה, ו... אתה רואה שהוא לא בדיוק מטיב לכת, בסדר? גם הגיל, וגם... אתה יודע, כנראה שהוא לא... אבל הוא הלך, הלך, אבל הוא הלך בתור ספורט. לא שהוא הלך סתם, אתה יודע, לאיתו, הוא הלך כהתעמלות. היה לבוש ככה, טרנינג כזה, כאילו, הרי אני מוכן מזומן לעשות התעמלות עכשיו. והוא הולך עם המקל שלו. עכשיו, בגלל שהיה שם השלג. והשלג שם מרוב הקור הוא ממש קרח, זה אפילו לא שלג, אתה מבין? זה לא, לא בונים שם בובות של שלג, כי אי אפשר לעצב את השלג הזה אפילו, הוא ממש קרח. אז בשלב מסוים, האדם המבוגר הזה החליק. עכשיו, אנחנו היינו מאחוריו, אז הרמנו אותו. וכי שואלה, are you okay? כאילו, אתה בסדר גמור. אז הוא ככה, אתה מנקה את השלג ממנו? Everything is okay, הכל בסדר. והוא ממשיך ללכת, כאילו. אז קצת המשכנו איתו, ואני שואל אותו, אותו שהוא לא... הסיכוי שלו ליפול פעם נוספת הוא די גדול. כאילו, אני הייתי שער בבית, מה שנקרא. ואז אמרת, אתה לא מפחד ליפול? הוא ענה לי תשובה, תקשיבו טוב. הוא ענה לי, אני הרבה יותר אוהב ללכת מאשר הפחד מליפול. I love to walk more than I am afraid to fall. אני אוהב ללכת יותר מה שאני מפחד ליפול. ואני אומר לכם, זה שיעור לחיים. זה שיעור לחיים. אם הייתי אוהב יותר משהו, להצליח, ללמוד תורה, לא משנה מה. אם הייתי אוהב יותר את הדבר שאני אמור לעשות, הייתי יותר אוהב לעשות, זה יותר חזק מאשר לפחד מליפול. אז הייתי מנסה. הייתי מנסה. אז גם אם זרקו אותי מהישיבה, אם הייתי באמת אכפת לי, אם הייתי באמת אוהב ללמוד תורה, אז הייתי הולך לעוד ישיבה. לא ירצו אותי, אז עוד ישיבה. לא ירצו אותי, עוד ישיבה. לא ירצו אותי, עוד ישיבה. לא שאבא שלי ילך משבילי וינסה לדבר, ולא, אני הולך. הלוואי והייתי אוהב מה שנקרא ללמוד תורה יותר מה שאני מפחד ליפול. או להתאכזב, או אגו, או לא משנה מה. כי אני פגשתי הרבה מאוד אנשים בארצות הברית שם. מאיך הייתי שם בשש מדינות, הסדר יום שלי הייתי קם בבוקר, תפילה, ישר, שדה תעופה, טיסה, נוחת, שעה, שעתיים מתארגן, מה שנקרא, עד שאני מגיע למקום שאני צריך, ושתי הרצאות, אנגלית, עברית, ומדבר עם אנשים. עד הלילה, עוד פעם, קם בבוקר, תפילה, שדה התעופה, מדינה אחרת, וחוזר חלילה. אז יצא לי לדבר עם הרבה מאוד אנשים, אני אומר לכם. ושבאים לדבר איתי, רוב האנשים לא באים לספר לי כמה טוב להם בחיים. בינינו עכשיו, זה הם לא צריכים לספר לי. מי שטוב לו ושמח, אז הם ממשיכים בחיים. בדרך כלל מי שפחות טוב לו בא אליך, בסדר? אז אני רשמתי לעצמי ככה בראש, אתה יודע... אני אוהב ללמוד אנשים, אני מאוד אוהב אנשים, באמת אני אומר לך, אני מאוד אוהב אנשים, אני אוהב ללמוד מהם. כי מבחינתי אין חכם כבעל ניסיון, ואני רוצה ללמוד מהניסיון שלהם. מה לא לעשות, או מהניסיון של מה כן לעשות. אז ארבע חרטות עיקריות שמעתי מהאנשים. חרטה ראשונה, שאני מספר את החרטות האלה, א', כי מתוך חרטות, הבנתי מה באמת חשוב בחיים. במה כדאי להשקיע בחיים, כדי שלא נתחרט גם אנחנו. אז חרטה מספר אחת, חרטה שנגדיר אותה אם רק הייתי משקיע יותר. אנשים מסתכלים על העבר שלהם ואומרים חבל שלא השקעתי יותר. אם הייתי בישיבה משקיע, איפה הייתי היום? אם הייתי משקיע בלימודים, בצבא, סתם, חבל שסתם הזנחתי, חבל שישנתי בכלל, תמיד תראה לאן הגעתי. חבל ששלמרתי על הבריאות שלי, חבל שלא חסכתי כסף. כל מיני בחירות קטנות נקרא לזה שמצטברות לתוצאות שליליות. אם רק הייתי משקיע יותר. לכן דבר ראשון אני אומר לכם, למדתי מפה, לא משנה מה אתה עושה, אתה כרגע בישיבה, אתה כרגע בעבודה, אתה איפה שאתה רק נמצא, תשקיע עד הסוף. כי אחרי זה אתה תצטער שגם עברת את התקופה הזאת, גם אפילו אולי בזבזת הזמן, אין לי בעיה, אבל שאתה ממצא, אפילו תלמד מזה, תתקדם, תשקיע את המקסימום, שיהיה לך שם טוב, לא משנה במה, השארת את חותמך, אתה עובד במקום מסוים, לא משנה מה, תעשי את המקסימום שלך, אל תוותרי לעצמך, כי אחרי את הזמן יעבור, תלך, הזמן הוא כמו רכבת, היא נוסעת, היא נוסעת, היא לא מחכה לאף אחד, החיים ממשיכים ומתקדמים, ואם אנחנו לא נעשה את המקסימום שלנו, זה הרגשה של פספוס קצת, כאילו אתה מבין, חבל, חבל, חבל. אז חרטה ראשונה, זה אם רק הייתי משקיע יותר. חרטה שנייה, אם רק הייתי לוקח את הסיכון, זה דבר מעניין. אנשים מתחרטים שהם לא ניסו. מה זאת אומרת? כל ניסוי יכול להסתיים בהצלחה, יכול להסתיים בכישלון. זה טבעו שניסוי, אתה לא, אין בוודאות. זה לא ודאות, ככה זה לא הניסוי. אז כל ניסיון, לא משנה מה, זה יכול להיות ניסיון להתקבל לישיבה, זה יכול להיות ניסיון לפתוח עסק, זה יכול להיות ניסיון, לא יודע מה, לסגור שידוך, לא משנה מה כרגע, אבל אם רק הייתי לוקח את הסיכון. זאת אומרת, הם חיים, אומרים לי, אתה יודע, עכשיו אני מתחרט שלא עשיתי את זה. עדיף היה שאני אנסה ולא יצליח, מה שהכי עכשיו כל החיים מרגשה אם רק הייתי מנסה, אתה מבין? אז לפעמים, בצורה שקולה כמובן, בצורה הגיונית, כדאי לעשות, לקחת סיכונים. מה יקרה? תרצה תקבל הישיבה, לא תתקבל? אז לא קיבלו אותך, נו אז מה? עוד 10 ישיבות? אז לא קיבלו אותך. אם זה באמת משהו שאתה רוצה, אל תוותר לעצמך. ואני אומר, בצורה מושכלת, בוא ניקח סיכונים, אבל בוא נלמד גם. תראו, היה לי שם איזשהו אדם שהוא באמת הצליח מאוד מאוד כלכלית, כנדלן, והוא אומר, מה שהוא עשה, הוא אומר, אני הבנתי דבר אחד מאוד פשוט. אם אני אעשה מה שכולם עושים, אני אסיים כמו כולם. אם אני רוצה להיות מעל כולם, מה שגם מעל הממוצע, ובינינו רוב האנשים רוצים להיות מעל הממוצע, בואו נהיה אמיתים, הרי ממוצע זה ברירת מחדל. טוב, אז אני כביכול, מי שיגיד לי, אני לא רוצה להיות יותר מהממוצע, טוב לי בממוצע. זה היה בגלל שהיא לא מאמין שהוא מסוגל להיות יותר מהממוצע. אם היה יותר מהממוצע, למה לא יותר מהממוצע? ברור שאני צמח, מה אכפת לי? בכל דבר, בכל תחום בחיים, מה זה קשור? יופי, אז הוא אומר, אני מבין דבר מאוד פשוט. אם אני אעשה מה שכולם עושים, אני אסיים כמו כולם. ואם אני רוצה להיות יותר מכולם, אני צריך לעשות משהו שאחרים לא עושים. איך אני אעשה מה שאחרים לא עושים? אני לא יותר חכם מהם, אני לא יותר מוכשר מהם בהכרח, בסדר? אז איך אני אוכל יותר מכולם? אמר, אני אולי יכול להשקיע יותר מכולם? אולי אני יכול ללמוד יותר מכולם? או בעיקר ללמוד במקומות שאחרים לא למדו? מה זאת אומרת? הוא אומר, אני החלטתי שאני הרי איש נדלן, אבל יש בנדלן כל מיני דברים. יש בתים למשפחות, יש בתים ל... לא יודע מה, לאחוזות, יש בתים לעשירים, בתים לעניים, יש בתים צ'וקמקים שמשפצים אותם ומוכרים, יש השקעות, יש! אני הלכתי, אומר, על סטודנטים. תקשיב טוב. הלכתי לאוניברסיטאות, והתחלתי ללמוד את כל השטח מסביב האוניברסיטה. איזה בתים יש, מה המחירים, גודל דירות סטנדרטיות וכן הלאה. אחרי זה התחלתי לשבת עם סטודנטים, אמר לי שנה שלמה, תקשיב טוב, אני שנה שלמה. אני יושב עם עשרות ומאות סטודנטים לראיין אותם. פשוט ביקשתי מהם, לא אכפת להם כמה דקות לשבת איתי, לטובתם, ויספרו לי מה הצרכים שלהם. איזה דירה הם היו רוצים? מה הם עדיפים יותר? מטבח גדול או סלון גדול? מקלחת גדולה או שירותים גדול? לא אכפת לי מה. מה הצרכים שלהם? לא שלי. לא מה יש בשטח. מה הם רוצים? ואחרי שעשיתי עבודת שטח שנה שלמה, ציירתי בעצם לעצמי את הדירה האופטימלית שכל סטודנט ירצה להיות בה. ואז התחלתי לקנות דירות. והתחלתי לשפץ אותם על פי התוכנית שאני יצרתי. שוב, אני לא יותר חכם מאף אחד. אני לא יצירתי יותר מאחד. פשוט לקחתי נישה שאחרים לא התעסקו איתה. זה הכל. ובנישה הזאת נהייתי מומחה. הוא אומר, פה עשיתי את כל הכסף שלי. קח לי דירות, חילקתי אותם, שילשתי אותם, ואני מזכיר אותם, ואני אומר לך, אני כבר לא צריך לעבוד. בגדול, אם אני רוצה, אני יכול ללכת לנוח כבר. יש לי מספיק דירות שיכניסו לי פרנסה, לילדים שלי פרנסה וגם לנכדים שלי. אז אני יכול להמשיך ללמוד, וברוך השם. מה הרעיון? הרעיון הוא שוב פעם, איזה חרטות אני פגשתי, אם רק הייתי משקיע יותר, אם רק הייתי לוקח סיכון, אבל שוב סיכון שקול. אין קיצורי דרך, אין אוקוס פוקוס, זה טיק טיק אני אסתדר. לא, אין ככה. אנשים לומדים ומשקיעים ומנסים ולא מצליחים ומנסים ולא מצליחים ומתמידים ובסוף מצליחים. חרטה מספר 3 זה חרטה על התנהגות. זה אולי החרטות הכי נפוצות, אה? אם רק הייתי עושה דבר נכון. למה עשיתי מה שעשיתי? כל כך מצטער, אתה מבין? ואני אומר לכם, יקיריי, בוא נבחר בדבר הנכון, לא בדבר הקל, אמרתי לכם. בוא נשקיע בדברים הנכונים. בואו נבין שאנחנו רוצים באמת להיות יעלומים, כמו שאמרנו. אז צריך לעבור את מה שצריך לעבור. אין ורדים בלי קוצים, אמרנו. אין קומבינות, איך שמכנים את זה. היה פעם איזה אחד שם היה לו רכב, הוא עשה 250 אלף קילומטר כבר. זה היה מנוע גמור. בא לחבר שלו, אומר לו, אף אחד לא רוצה לקנות את הרכב הזה. אף אחד לא רוצה לקנות את הרכב שלי. אומר לו, החבר ברור. מי ירצה לקנות רכב של 250 אלף קילומטר? אבל הוא גמור, צריך לקנות מנוע עוד רגע. מה אני אעשה? אמר לו. מה אני אעשה לך מה לעשות? יש לי חבר מכוני רכב. הוא יכול, אומנם זה לא חוקי, אבל בקומבינות, יכול להפס לך את הקילומטרש. לעשות לך משהו כמו 50 אלף קילומטר בלבד. אומר לו השני, תקשיב, אתה מלך. בבקשה, בבקשה, מתחנן, תציל אותי. טוב, אומר לו, אין בעיה, תביא את הרכב, נסדר את זה. אחרי חודש מפגשים אותם. אומר לו החבר שלי, נו, מכרת את הרכב? אומר לו, מה אתה עושה צחוק? למכור רכב של 50 אלף קילומטר? מה, אני טיפש? איפה אנחנו הורסים לעצמנו, יקיריי? נשים תחמן? בסופו של דבר, אנחנו רק הורסים לעצמנו. טוב, לענינו. חרטה מספר 4, מעבר למושג הזה של חרטות התנהגותיות, זה חרטות על קשרים חברתיים. מה זאת אומרת חרטות הקשרים חברתיים? חרטות הקשרים חברתיים, הכוונה היא, היי, למה לא השקעתי בזוגיות שלי? למה חשבתי שיש משהו יותר חשוב מזה? למה אני לא השקעתי בילדים שלי? למה לא השקעתי בחברויות אפילו? אתה יודע מה, חברים הישיבה? אם רק הייתי סוגר את השידוך הזה הרב, היום איפה אני, אתה מבין, זה עבר לי בין, עזוב. קיריי, להיזהר. לעשות את ההחלטות הנכונות, לעשות את הבחירות הנכונות, שלא נצטרך להתחרט אחרי זה. קחו את זה בחשבון, שמקדונלדס זה שמשפחה. ארמני, שמשפחה. קרייסלר, מכוניות, שמשפחה. פישר פרייס, שמשפחה. הרלי דיווידסון, שני שמות משפחה. הונדה, שמשפחה. פורשה, שמשפחה. רולס רולס, זה שמשפחה. ורסאצ'י, שמשפחה. להבדיל מכל אלה, אליאשיב, שמשפחה. קניבסקי, שמשפחה. עובדיה, שמשפחה. וכל אחד יוסיף מה שאתם רוצים. מה שמשפחה שלך, שלך, אומר. מה אנחנו משאירים פה? למה אני אומר לכם את זה? כי אמר לי שם איש עסקים, אמר לי פנגר, האנשים לא קונים מוצר, הם קונים שם. אתה מבין? תשקיע בשם שלך. במי את? מה אתה? כשתשקיע במי שאתה, אתה יודע שכל האנשים הכי מאוד מעריכים את זה. אמר לי יהודי חרדי שם, הוא פרופסור לכלכלה, היום באמת יושב, לומד, נטו, אבל הוא פרופסור לכלכלה. וכשהוא למד כלכלה, אז כמובן הוא היה אדם דתי חרדי, אז בשלב מסוים, הוא נסע עם הדיקן, אז כאילו הפרופסור הראשי של האוניברסיטה, מה שנקרא, כאילו המנהל של האוניברסיטה. ואמר לו שהוא לא יכול להצטרף אליהם עכשיו, יש להם איזה מחקר שהם עושים, כי הוא שומר שבת. אז אמר לו הדיקן, unfortunately, כאילו אני, לצערי הרב, אתה שומר שבת. והוא ענה לו, ממש לא, unfortunately, אני שומר שבת, ברוך השם, אני שומר שבת. יום אחד בשבוע, העולם מת, מה שנקרא. לא מחקרים, לא לימודים, לא עבודה, לא תרדות, לא עולם הזה, שום דבר, נטו, נטו רוחניות, נטו, נטו משפחה, נטו, נטו, ניקיון לראש, ללב, למי שאני. טוב, כך הסתיימה השיחה. עברו שנים. הוא כבר סיים, הוא כבר פרופסור לכלכלה, הוא כבר מלמד באותה אוניברסיטה. ואז יום אחד הדיקן של האוניברסיטה, שוב אדם גוי, קרא לו לשיחה. והוא אמר לו כך, אני במשך הרבה מאוד שנים, מאז שדיברנו פעם האחרונה, אני בדקתי את זה טוב, טוב, טוב. ואני רוצה להגיד לך, אני מקנה בך. מקנה בך שיש לך יום כזה בשבוע, שביום הזה, אתה באמת מתנקה. אתה מתחבר לרוחניות שלך, מתחבר לבורא עולם, לכבוד שבת קודש.
לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש, נרות לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש, חלות לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש, מעין עולם הבא, מעין עולם הבא. בואי לגני, אחותי קלה, בואי לגני, שבת מלכתה. מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, יום שבת, יום מנוחה. כל עם מתנגים לה, כל עם מתנגים לה, יזכו יזכו לרוב שמחה. מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, יום שבת, יום מנוחה. כולם מתנגים בה, כולם מתנגים בה, יזכו יזכו לרוב שמחה. לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש, הכל לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש, הכל הכל לכבוד שבת, לכו ותשבס קודש, לעולם הבא, מעין עולם הבא. בואי לגני, אחותי קלה, בואי לגני, שבת מלכתה. שבת קודש, לכבוד שבת קודש, זמירות לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש, הכל לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש.
עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
חולמים חולמים לעבוד בפרסום ויחסי ציבור? היום כבר כולם יודעים. פרסום ויחסי ציבור לומדים בבית ספר החרדי של איגוד חברות הפרסום בישראל. זה המקום שישלב אתכם בתפקיד מרתק בתעשיית הפרסום ויחסי הציבור. איך אנחנו יודעים? תשאלו אותנו איפה הבוגרים שלנו עובדים. ההרשמה למחזור 16 החלה. חושבים שאתם מתאימים? התקשרו לבית ספר 03-579-2111. הבית ספר מבית איגוד חברות הפרסום בישראל. קורס גברים, ועכשיו חדש גם קורס נשים.
עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם. אמנם הם מעבירים לי פה שאלות מהאתר, אז מהאתר או מה... כן, בקיצור, מעבירים לי פה שאלה שאומרים, פנגר, אתה אומר ש... הרי צריך ללמוד מאלה שהם מצליחים בחיים, וללמוד מה שהם עשובים נעשה כמוהם, גם אנחנו נצליח. אז למה אתה אומר פה שללמוד, אתה רואה, תהיה יצירתי, אל תעשה כמו כולם, כמו ההורים הסטודנטים. אז מה התשובה, יקיריי? זה גם דבר שלומדים מהמצליחנים. מה זאת אומרת? המצליחנים, ולא משנה באיזה תחום, שוב פעם. נכון שאם נלמד מהם, אנחנו גם נצליח בעזרת השם לפי מה שאנחנו יכולים, אבל אחד מהדברים שלומדים מהמצליחנים זה להיות יצירתי. זאת אומרת, המצליחנים באמת, אלה בעשירון העליון נקרא לזה, הם עשו משהו שאחרים לא עשו, לכן הם באמת נמצאים בעשירון העליון, ולא כולם. כמו שאמר כבר רבי שמעון בר יוחאי להבדיל, אבל ראיתי בני עלייה והם מועטים. אז אם נלך לבני עלייה, אנחנו נראה שיש להם משהו שאחרים לא עשו. בזה הם מיוחדים, בזה הם פרצו דרך, בזה הם הביאו חידוש לעולם, ולא משנה אם לעולם התורני או להבדיל לעולם הכלכלי, גשמי, אבל הם יצרו משהו שאחרים לפניהם לא עשו. וזה המיוחדות שלהם, וזו ההצלחה שלהם. ואם נעשה גם אנחנו, בעזרת השם, כל אחד עם היצירתיות שלו, הרי כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהן ויצירותיהם שונות, אז נוכל להביא לעולם את הבשורה שאתה או את יכולים להביא, שאולי אף אחד אחר בעולם לא יכול להביא. אבל בינתיים, בוא נתחזק בזה שמת הקדוש ברוך הוא, מה שלא נביא לו, העיקר ונביא, נעשה, זה ישמח אותו. מה זאת אומרת? יהודי בשם הרב פרחייר, רב שלמה פרחי סיפר שהוא היה ילד, אז שם בארצות הברית הם יוצאים לחופש של חודשיים. עכשיו, הרבה מהילדים יוצאים מהבית באמת לחודשיים, כאילו לא נשארים בבית, חודש, חודשיים, ובלי ההורים. טוב, אז הם יצאו לסאמר קאמפ כזה, וההורים שלו נוסע הוא ואחיו, וההורים שלהם מאוד דאגו כמובן. אז הם נתנו להם גלויות. פעם היה גלויות, אולי הצעירים לא מכירים את הדברים האלה, אבל פעם, כמו שיש מכתב, היה גלויה, עם תמונה כזאת, ויפה, והיו כותבים מאחורה. אז האמא צעידה את שני הבנים שלה בגלויות, שיכתבו לה מה קורה, שיספרו לה, יתארו לה, יתעדו וישלחו. ועל מנת לעודד את הצמד הצעירים הנחמד שלה, היא הבטיחה שכל מי שישלח גלויה, אמא תשלח לו $5. $5. ככה שבאמת יהיה... שניהם ייהנו. אמא תהנה מזיו כתיבת ילדיה, והילדים יזכו לכסף כיס כזה שיכולו לקנות להם דברים. אז למעשה היה את הרב פרחי, שנהיה לימים הרב פרחי ואת אח שלו. אז הוא סיפר שהוא, אתה יודע, ראה את כמות הגלויות ביד שלו, וחישב מיד, כאילו כל גלויה $5, כאילו אני נהיה מיליונר, במוסרים של ילד. אז הוא באמת כתב שתי גלויות, אפילו 3 גלויות בשבוע, ושלח, ואמא הייתה שולחת ומפקידה לו כל פעם כסף. אח שלו לעומת זאת. יותר היה עסוק במאוויי הקמפ, שהוא לא היה לו זמן לכתוב, הוא היה עסוק מדי. הוא שמח שאח שלו השני כותב, אז בסדר, אמא לא צריכה משנינו כל הזמן. עד שיום אחד מנהל הקמפ, נתן איזשהו אולטימטום ואמר, אני מבקש מכל הילדים לשב לכתוב להורים גלויה. ומי שלא כותב, לא נכנס עכשיו לארוחת צהריים. זה תנאי הכניסה גלויה ביד, שאתם שולחים להורים. טוב, אז פה כבר האח לא היה לו ברירה. כי מי, אתה יודע, לאכול צריכים כולם. אז הוא יושב וכתב גלויה. אבל הוא היה פר. והוא כתב לאמא שלו, אמא, אני יושב וכותב גלויה, אבל אל תשליחי לי $5. למה? כי לא מגיע לי. כי הסיבה האמיתית שאני כותב, זה לא בגלל שביקשת. זה לא בגלל שרצית, אלא זה בגלל שכרגע אם אני לא כותב, אני לא יכול להיכנס לארוחת צהריים. היה פייר ואמיתי עד הסוף. אבל בכל זאת כתב לה מה שלמה ומה הוא עושה, כמו שגם הוא נתבקש, גם עם נהל הקמפ, שזה המטרה של הגלויה, לא רק סתם לסור גלויה בלי כלום. ומה לפי דעתכם, אמא שלו שלחה לו $5 או לא? מה אתם אומרים? אני אגיד לכם, היא כן שלך. למה? כי נכון שזה לא היה לשם שמיים, ונכון שזה לא היה בדיוק כמו שהיא רצתה או תקיבתה, או לא משנה איך נגדיר את זה, תכלס היא רוצה לשמוע מהבן שלה. וכל מה שהוא יעשה ישמח את אמא ואת אבא. אותו דבר הוא אמר לגבי הקדוש ברוך הוא. גם אם המצווה לא הכי מושלמת, גם אם לימוד התורה הוא לא הכי בעמקות, או אתה לא זוכר, לא משנה כרגע, ברור שעדיף שכן, ברור שנעשה את זה כמו שצריך, אבל עדיף שתעשה מה שלא תעשה. עדיף שתבוא לו תפילה לחמש דקות, מה שלא תבוא בכלל. עדיף שתקרא פרק תהילים אחד, מה שלא תקרא בכלל. עדיף שפעם אחת תעצום את העיניים, ולא תעצום בכלל. משהו שאת יכולה, משהו שאתה יכול, אפילו פעם אחת, ואם לא לשם שכן, לשם שמרים, לא משנה מה. תעשו, 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 ותעשו. וזה המסר שלנו להיום. שלוש החלטות. אחת, על מה אנחנו מתמקדים? תזכרו, תתמקדו בטוב, תתמקדו בפתרונות, תתמקדו בדרך העלייה. מה המשמעות של הדבר? מה זה אומר? זה שיעור? זה כישלון? זו הזדמנות? זה דף חדש? תזכרו על מה אתם, על מה אתם מתמקדים ומה המשמעות של הדבר, וסופו של דבר, מה אתם הולכים לעשות? איך אנחנו לוקחים עכשיו את פוטנציאל מלחמת רוסיה, אוקראינה, או אולי הרבה הרבה יותר מזה, לתשומת ליבנו. איך אנחנו מתכוננים לזה? אז שבת קודש קודש בפתח, שכל אחד מאיתנו יקבל על עצמו בלי נדר, להתחזק בלימוד תורה, להתחזק בכוונה בתפילה, ושבת תזכרו, זה לימוד תורה כנגד כולם, זה כפול אלף. זאת אומרת, אתה יושב שעה לימוד תורה, שעה שקריאת תהילים את עושה. תסיימי את התהילים, תנסי מה שאת יכולה, לא לוותר לעצמכם, השבת הזאת יכולה להיות שבת! גורלית. וגם אם לא, תמיד נרוויח, יקיריי. זהו, עד כאן להיום. אני רוצה להודות לאורי כהן, הטכנאי שלנו. אני רוצה להודות לכם, המאזינים העיקרים, השעה, עוד דקה וחצי, שתיים בלילה. תשמרו לעצמכם, תיסעו בדרך בזהירות. אנחנו נתראה ונשתמע בזרח שבהשראה ימית, יום ראשון משאיתנו, ומי שלא, אני אשכח בדרך כלל סיכום שבועי ביום חמישי, אז נסיים עם נמו לאורש היקר. כמה שאתה אוהב. לילה טוב.
גם אם כבר התחיל היום ולא הולך אף פעם אל תחזור עזוב את כל המחשבות יש משהו שבך אומר תמשיך תיתן חיוך זה יעבור וזה יאיר לך בלילות כי הכוח מלמעלה קצת קשה לך, עצרת כי ניסית כבר הכל אך יום אחד תוכל לראות את מה שכבר זרעת בדמעה עוד ברינה אתה תקצור וזה יאיר לך בלילות כי הכוח מלמעלה
אתה